הכל חי אונליין 93fm.co.il שישי נייס עם מני גרה שוורץ וחברים שלא מפסיקים לדבר.
לילה טוב, שלום וברוכים הבאים לשישי נייס, פרק סיום העונה של שישי נייס, פרק מספר 16, תוכנית הדגל של ליל שישי כאן ברדיו כל חי. כל נושאי השבוע, סיפורים מסעירים, חשיפות, סקופים ודיונים סוערים, עד לשתיים בלילה אנחנו כאן בשישי נייס. מדי שבוע המתכונת שלנו כאן בשישי נייס היא כמובן עם החברי פאנל שנמצאים עמנו כאן באולפן. מיד אנחנו נציג אותם לכל תשואות הקהל שיושב בבית וממתין לשמוע את דבריהם של החברים כאן מדי שבוע בסוף השבוע. הלילה אנחנו חותמים עונה נוספת, עונת הקיץ של שישי נייס. בימים האלה אנחנו נערכים, בודקים ושוקלים כיצד להציג בפניכם את העונה הבאה של שישי נייס. אם יש לכם רעיונות ותוכניות, דברו איתנו, כתבו לנו בהודעות לשידור דרך האתר, לחצן בצד שמאל, במעלה העמוד הראשי, בדף הבית של אתר האינטרנט שתפס עוצמה חזקה מאוד בחודשים האחרונים. אתר כל חי, שם אנחנו מועברים כל העת, וגם עכשיו בשידור ישיר. אמנם וידאו בשל איזושהי תקלה בלתי צפויה, השבוע לא יהיה לנו וידאו ואנחנו מצטערים ומצרים על כך. תגובות בכל מהלך התוכנית תוכלו להעביר לנו בכל דרך, בקבוצות הוואטסאפ שלנו, בהשטג שישי נייס בטוויטר או באפליקציה של כל חי, בפקס או במייל. עלייה לשידור, אתם כבר בטח מכירים את המספר 1-952-92-93, 1-952-92-93. כבר עכשיו אתם יכולים להירשם כדי להגיב להתחברות לקבוצות הוואטסאפ של שישי נייס. שלחו הודעת וואטסאפ למספר התוכנית 054-867-9292, 054-867-9292. תודה לאיתמר ושרגע מנהלים. אני מניגר שוואר, צורך יוצר ומגיש, צוות התוכנית, בהפקה, דוד קליגר, איתמר זינגר, טכנאי השידור, סגי פרלמונטר, חברי פאנל של שישי נייס, אבי גרינצייג, בועז בן ארי, איתי גדס, ישראל כהן, בני מח, לבלי ביטן ויעקב גרודקה, והשבוע עמנו באולפן. השבוע עמנו באולפן החברים הבאים, לילה טוב, ברוכים הבאים לבועז בן ארי, חרדים 10.
ערב טוב.
הרבה זמן לא היית איתנו.
גם זה קורה, צריך לתת לאחרים להתבטאות.
יפה, התגעגעת לפחות.
מתי אפשר לא להתגעגע?
אוי אוי אוי, בלבלתי אותך. איתי גדס, סיכב עיתונות, לילה טוב.
לילה טוב.
איזה שבוע סוער עבר עליך.
סוער מאוד, כן.
חבל על הזמן. ישראל כהן, כיכר השבת.
שלום וברכה, לילה טוב.
אצלך כל שבוע מעניין.
כן.
השבוע במיוחד?
כן, לא, השבוע היה את המועצות, היה, כן, היה באמת מורכב.
עוד מעט נשמע את הנושאים שיש עמנו השבוע הזה, בהחלט מעניין. לילה טוב ליעקב גרודקה.
לילה טוב, מני, מה קורה? מה נשמע?
רגע, תכף יפתחו לך את המיקרופון. בואו נראה רגע אחד, נעבור לילי ביטם בינתיים. נעבור בחדרי החרדים, לילה טוב, המיקרופון שלך עובד, בואו נעשה.
נראה לי שכן, כן, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך?
בסדר, האמת שעוד לא התאוששתי מאישור הספורטק בירושלים. עדיין ככה יושב על הלב.
אוקיי.
אבל לאט לאט נעבור את זה, נעכל.
אתה מצליח להתאושש ולהבין מה היה שם, הצלחת?
כן, בדיוק, מה זה הספורטק, מה עם השבת, מי בעד, מי נגד. מה קורה שם לאט לאט, כן.
ומי השם למעשה בסיפור הזה, כן, בנזק לציבור החרדי, כן, או בניצחון של ברקת. כן. הרבה, יהיה לנו הרבה מאוד עניין פה השבוע. אז יעקב עכשיו עובד?
בוא נבדוק, כן. Yeah. טוב מני, מה קורה?
אי אפשר לקחת צ'אנס עם הקול שלך כשנותנים לך בדיקה.
כן, כן, באמת שבוע סוער ומאוד מעניין, אתה יודע, בשבוע הזה היינו יכולים לדעת בדיוק כמה מאזינים יש לנו וכמה אנשים צמודים למה שנאמר פה בתוכנית.
אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, נגעת בנקודה רגישה, ואתה יודע מה, בפתח התוכנית אולי זה הזמן באמת להעביר את הדברים בצורה ברורה, אם יש מישהו שנפגע, מישהו מקהל מחסידות כזו או אחרת, או מחסידי חב"ד שנפגע מדברים שנאמרו פה, ודאי שלא הייתה שום כוונה כזו. אנחנו מצרים על כך, והכל ישוב על מקומו בשלום.
נראה לי איתי גם רוצה להגיד על זה.
כן? אתה הכנת משהו?
שלא. עדיף שהוא לא יגיד בעצם.
לא משהו, יכול להעביר את עצמו אם הוא רוצה, אבל האמת שגם כבר בשבוע שעבר הוא העביר את עצמו. אבל איתך גרודקה, אני שמעתי אותך מקודם מזמזם איזה קטע חזנות, אפשר לשאול אותך מתי אתה עובר לקדמת הבמה?
וואו.
שישלמו.
שישלמו? אני מוכן לשלם עכשיו.
אין בעיה, סגור.
תשמע, יש לך את זה, אני חייב לומר. אוקיי, נותני החסות לשישי נייס, מעדני זהב הרחוב ירושלים 20 עם ההרינג הטוב ביותר בעולם, וכמובן הפינה הירושלמית שצריכו להפתיע אתכם עם הצ'ונט, נכון?
שבס, כן.
שבס?
בלז אחד בבני ברק, האמת.
שבס רצו?
ישראל, מה אתה אומר על המקום?
צצה, באמת מקום, אני
מכיר שדרוג,
אותו, כן, עבר שדרוג, הכרתי אותו במתכונת הקודמת, הקודם, ועכשיו זה משהו אחר.
עכשיו זה משהו אחר, נחם הרשקוביץ שם.
יש כן. להם סניפים בשמשון הגיבור 8 במול מאפיית ויז'ניץ ברחוב בלז 1, והשדרוגים שאתם מדברים זה ברחוב בלז, שם יש סיפורים, ושם יש שיפורים חזקים בעניינים האלה של מאכלי השבת. אוקיי, אז גם הם נותנים לנו. וכבר יש כל מיני דיבורים, אגב, גם עם מתנות לכם המאזינים, אבל לקח כמובן בהמשך עם המתכונת הזו של שישי נייס. אז בואו ניתן לכם סקירה קצרה על סדרת הנושאים שיש עמנו השבוע הזה, רשמו לפניכם אם אתם רוצים, ומיד מיד אנחנו נפתח בגל המשמעותי הזה שלנו כאן. אנחנו נדון פה בשורת הנושאים בשעתיים הקרובות, כל העת אנחנו נקריא גם את התגובות הכתובות שלכם, וגם נהיה עם פינת המבקר, והשבוע מבקר העיתונות שלנו יהיה ישראל כהן. בוא נאמר, יהיה מעניין לראות מה הוא הכין לנו במקום הזה. בדרך כלל בכל שבוע הפינה הזו מצליחה להפתיע, ואני מאמין שכך גם יהיה הלילה הזה. אז שישי נייס 1-900-52-92-93, שישי נייס 1-900-52-92-93, זה המספר שלנו כאן באולפן. התגובות שלכם גם כן יכולות לזרום בכל העת, מתי שאתם רוצים, על איזה נושא שאתם רוצים. אנחנו נשתדל לתת להם הרבה יותר מקום, כלומר להקריא אותם ממש ברצף תוך כדי שהם מגיעים. והשבוע אנחנו נעסוק בסדרת נושאים, שימו לב, במקום, בנושא הראשון שבו אנחנו נרצה לעסוק זה הסיפורים מאחורי ישיבת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל שהתכנסה השבוע. הנושא השני שנעסוק בו זה גילויים חדשים בסיפור הברכת בנימין נתניהו למעייני הישועה בבני ברק. הנושא השלישי יהיה יחסי שר הכלכלה אריה דרי וראש הממשלה נתניהו, לאן שבוע מותח עבר בין השניים. הנושא הרביעי יהיה הספורטק. הספורטק אושר, בהצבעה ברקת ניצח דגל הפסידו, ולמעשה מאשימים את אגודת ישראל לנסה לעשות סדר בסיפור שהסעיר את ירושלים. במקום החמישי אנחנו נעסוק במאבק על שבת, מאבק חסידי על שבת בטעם ריבית לתאי. תתפלו לשמוע, אנחנו נפרט לכם בהמשך על הסיפור הזה. בית שמש יהיה הנושא השישי שלנו, מה קרה בעיר השבוע, סדרת אירועים שעלו לכותרות ועלו שוב את העיר הזו אחרי תקופת די מנומנמת, הביאו לנו את בית שמש למפה, ואנחנו ננסה להבין מה קורה בעיר. בנושא השביעי שלנו יהיה המאבק המתחדש על הוואטסאפ, על הסלולר ועל האינטרנט, הפערים וההבדלים למעשה בין הגישות והשיטות השונות, מה בדיוק אולי צפו לנו מחר בכינוס מועצת כינוס גדולי התורה מהציבור הלטאי, האם הם יצטרפו פה אחד לדברים שכתבו גדולי התורה החסידיים בהחלטת מועצת השבוע. הנושא השמיני יהיה על האסטרטגיה החדשה של הפלג הירושלמי, איך הם משמרים את השיח אודותם בכל עת. הנושא התשיעי, ועדת הרבנים לענייני תקשורת מקבלת השבוע קרדיט מחודש מהמועצת, והשאלה שלנו זה האם המונופול שכבר נפרץ יחזור לשלוט. הנושא העשירי יהיה קיץ ונופש. קמחא דפסחא מכירים? אז מה עם תמלוגה דקייטה? לא חשבתם על זה? הנושא ה-11 יהיה קו טלפון פרטי לכל בחור בחדר בישיבה, שימו לב, בעלות מינימלית של 26 שקלים בחודש. פשוט כך, כך מתמודדים עם הסיפור של טלפונים סלולריים. כלומר, לבחורי ישיבה היום מסודרים אולי יותר מאדם ממוצע מבחינת טלפון, כמעט משרד יש להם. הנושא ה-12 יהיה הסיפור של הבחור מאשדוד שלא יורד מהכותרות, הסיפור של הבחור שצעק שבת היום, השתחרר ומוכיח לכולם שלמעשה הוא התכוון ברצינות. הוא לא משחק לידיהם של הציניקנים ולא נופל בכל מיני גימיקים. הנושא ה-13 יהיה מפלגתו של כחלון ומשה כחלון עושים צרות. מה קורה במפלגה הזו? מה קורה בין כחלון ובין גפני? ומדוע הם עושים לנו בעיות גם עם חוק הקשות וגם עם חוקים אחרים? ובמקום הרביעי, המשך המעקב על הרישום לישיבות הגדולות, ערכנו חישוב מעניין ושימו לב מעלה בחקתנו. 15% מבחורי הישיבות הגדולות בישראל שעולים לישיבות הליטאיות, הולכים ללמוד בישיבות של מרן הרב שטיינמן. ממש ככה. איך? תופתעו לשמוע בהמשך. שישנה יש 1-952-92-93, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות מיד, ואנחנו נשוב כאן בשידור חי וישיר עם כל הנושאים, עם שלל הנושאים שלנו. אתם מוזמנים להגיב לנו ולשלוח תגובות באתר ובאפליקציה ובמייל ובוואטסאפ ובכל מקום. יוצאים לדרך, שישנה יש.
עכשיו איתכם שישי נייס עם מני גר שוורץ וחברים.
שבנו לכם שישי נייס, סגיד פרלמוטר טכנאי השידור ודוד קליגר על הטלפונים מחכה להם, ואנחנו כבר מיד נוכל לצאת לדרך יחד עם החברים שלנו כאן באולפן. אולי קודם נקיים איתם איזשהו שיחה לפחות על הנושאים. אז שוב ערב טוב ולילה טוב לכולם. אגב, ערב טוב ולילה טוב, איך אצלכם הייתם מגדירים את השעה הזו?
אני אומר ערב טוב, למה יש לנו גם מאזינים בארצות הברית שעכשיו אחרי צהריים כזה, ואצלנו בישראל כבר אמצע הלילה, אז ערב זה איפשהו נפגשים באמצע.
וגם באופן אישי 12 זה ערב בשבילך.
כן.
ישראל, ערב או לילה?
בשבילי זה כבר לילה, צריך לומר, הזמנים השתנו, אני כבר לא כמו גדסי, אבל מצד שני אני קם מוקדם, גדסי...
זה נכון. ישראל בשש בבוקר כבר...
קיבלתי עדות מהמניין בוותיקן סמוך לבית שלך. כל הכבוד, כל הכבוד.
איפה? כי אני גר לידו, תגיד לי...
עוד כזה, ערב זה טוב, אולי טוב. אתה לא ערב בשעות האלה, מה אתה רוצה?
אני מכבד את האנשים שבשבילם כעת זה לילה, אז בוא נגיד לילה טוב.
לילה טוב, אוקיי, בוא אז...
לא יודע מה אצלי, אבל אצלך יש לך עוד לילה ארוך עם השמחה שאתה מעורב בערב.
כן, ברוך השם, כן, מגיע לפה מחתונה של גיסתי, מזל טוב באמת לכל המשפחה.
מזל טוב, בהחלט.
רק שמחות, בית נאמן בישראל. ואלי, אתה מה, אחר הצהריים?
תשמע, אני חושב שזה לא פייר, כי איזה ישיב שרשן בשעות בין 12 ל-2 בלילה של שישי, אף אחד לא ישן בשעות האלה, אתה לא יכול לקרוא לזה לילה, זה יהיה לבוז לכל עולם התורה, כל עולם הישיבות, כל האמירה.
אבל יש לך הרבה אנשים שהם לא
ישיב בוחרים ששומעים אותם. נכון, אבל אני לא חושב שהערב בתוכנית הספציפית הזאת אנחנו צריכים לדפוק להם חשבון, אלא אם כן הם חבדניקים כמובן.
תשמע, אני בקרוב שעוברים השבועות של שישי נייס, אני מגלה כמה יותר ויותר אנשים מרים באמת בשעות האלה של לילי שישי, זה מדהים.
השאלה כמה אנשים אנחנו משאירים מרים ומחר דופקים את השחיס בבוקר.
בדיוק, לא, ואחר כך את השבת, נראה לי אנחנו משנים את סדרי סוף השבוע של הציבור החרדי.
רגע, אז אולי העונה הבאה נביא אותה קצת קדימה את התוכנית?
אני יכול להגיד לך שאצלי בשכונה, אז במניינים של יום שישי, אז החלטת לראות לטעים ביום שישי, גם במניינים של סוף זמן תפילה השני, אתה מבין? בניגוד לכל השבוע.
הם העריכו את היתר של הרמו על שבס, גם ביום שישי.
אני יודע, אז כנראה שזה לא קשור באמת, זה כבר, אתה יודע, רבות בשנים, מנהג, גם כנראה בגלל המשמר וכדומה, שבאמת קמים מאוחר יותר ביום שישי.
בעיקר בגלל המשמר, כן.
אוקיי, גם אצל דוד קליגר. דוד קליגר בכלל מקדים ואומר אצלו צהריים. כל הלילה הוא עורך לכם את המוזיקה בכל חיי מיוזיק, אבל זהו, עכשיו שלושת השבועות, גם לו יש מנוחה בסוף. אוקיי, אנחנו מחר באמת גם בכל חיי מיוזיק מהשעה 3, מוזיקה לכבוד שבת, ולמעשה הפעם האחרונה שאפשר ניתן לשמוע מוזיקה עד למוצאי תשעה באב.
מה, לא שומעים ווקאלי גם?
ווקאלי כן, לא מוזיקה, ווקאלי... ווקאלי, האמת שהיום כבר יש ווקאלי כל כך טוב שאפשר לקרוא לזה גם כן מוזיקה, אבל בסך הכל...
ווקאלי מוסווה.
יאללה, יוצאים לדרך חברים? אתם מוכנים?
לגמרי מוכנים.
כן? יאללה.
רגע, טוב, מוכנים.
מוכנים. אוקיי, אז מועצת גדולי התורה התכנסו למעשה השבוע הזה ביום שלישי, כינוס ארוך יותר משעתיים. בכינוס הזה עולים נושאים מהותיים וקריטיים לעתיד היהדות החרדית. ממש חמישה נושאים שלפחות שלושה מתוכם הם מהותיים. למשל, הסיפור הזה של מסלולי ההוראה בסמינרים. לא מאפשרים להגרחיב את המסלולים האלה למסלולים נוספים. כלומר, כל בוגרות הסמינרים יצטרכו ללמוד הוראה, ומתברר שדווקא הצעה של האדמור מסלונים שעלתה על השולחן בהקשר הזה, כן לאפשר לבנות הסמינרים ללמוד גם מקצועות נוספים עוד לפני כן, הצעה הזו לא התקדמה. הרעיון שעומד מאחורי הצעה הזו למעשה למנוע או למעשה לחסוך את הצורך ללכת לאחר מכן וללמוד במכללות או באוניברסיטאות וכדומה לאחר הסמינר. אז זו ההצעה, אבל היא נדחתה. אדמו מבלז נהדר מהישיבה החשובה הזו. מקורות בבלז אמרו שהוא לא חש בטוב, והקול קוירה באופן מפתיע, שימו לב, יוצא כבר למחרת. כבר למחרת יוצא הקול קוירה, כלומר אנחנו מדברים על יום רביעי, לא ממתינים ליום שישי כנהוג, וזה בהחלט מפתיע. הבהילות הזו, קול קוירה בצירוף עם תקנון, עושים סדר למעשה בעניין הזה של הסלולר ושל הטכנולוגיה וכל השני. פותרים איתך ישראל כהן.
שלום, שלום וברכה, לילה טוב. אני אמביוולנטי קצת לגבי המועצת הזאת, ואני אסביר לך למה. מצד אחד, אני אפשר לראות את הדבר הזה כביכול, הדיונים החשובים בגיוס, בגיור, בכל הנושאים הרציניים היו במהלך התקופה שהיינו באופוזיציה. עכשיו בעצם אפשר להגיד, סליחה שאני אומר את זה במילים הקצת בוטות האלה, אולי הרב מורדכי שטרן, אולי המועצת, מחפשים כאילו דברים לדון בהם. אז היה תקופה דנו בקווי הנייס, עכשיו פתאום מוצאים את התוארים, את הטכנולוגיה, דברים שהם בעצם ידועים, לא זה הנושאים המהותיים. מצד שני, אפשר להסתכל על זה אחרת. דנו במה שמנסים היו לקחת מאיתנו, את הגיוס, את הגיור. עכשיו כן מטפלים בבעיות הרציניות, וזה הבעיות הרציניות, כמו שאמרת, התוארים, וזה דווקא כשאין עלינו עכשיו את הלחץ של החילונים, ולכן אני כן אפשר לראות את זה שבעצם המועצת פתאום מקבלת גוף עם שיניים, כן קובע, כן מתקיימים דיונים. לגבי השאלה הזאת שדיברת עם סלונים.
אוקיי, תודה ישראל כהן, איתי גדסי, עכשיו אתה בבקשה. מה הסיכום שלך לכינוס המועצת השבוע?
מה, אתה מופתע מהבזר?
זה משהו חדש?
כן.
אוקיי, חשבתי תקלה באוזניות.
לסיום התוכנית.
אבל בסדר. תראה, אני רוצה להתייחס דווקא למה ששאלת על הקול קוירי. אני חושב שיש פה עניין אחר, ונדבר עליו קצת כאילו עכשיו אנחנו איזה צדיקים גדולים, אבל יש פה עניין נראה לי שפורסם יום לאחר מכן, כי מדברים פה על עניין כמו וואטסאפ, דברים שיכולים להכשיל אנשים, אז מיירו אולי להציל עוד בן אדם אחד שיוכל להיקשר עד יום שישי בעניינים האלה, ובאמת התפלא, אבל ראיתי כמה אנשים שהתנתקו באמת, ולכן אני חושב שזה כן פעל את פעולתו. תאר לך, זה היה מפורסם ביום שישי, אולי אנשים האזינו לנו ולא קראו את העיתון של יום שישי בזמן, ואז לא הספיקו להתנתק. לכן אני מדבר דווקא על הזווית הזו, כי ישראל כבר הרחיב בנושאים הבאים, והאדמור מבל שנהדר. אני חושב שלמרות זה שהוא היה בנופש בטלסטון, בסופו שהוא מגיע לשלום במחנוב, כי אני כמובן מערב נושא אחר, אבל אני חושב ש...
אתה חושב שזה יכול ללמד משהו על ההיעדרות הזו?
תראה, בסופו של יום הוא הסכים עם כל החלטות המועצת, הוציאו גם בצורה רשמית, כך נכון. שאני לא חושב שיש פה משהו נסתר מאחורי העניין, אלא פשוט גדול השלום.
אוקיי, תודה איתי גדסי, אלי ביטן, עכשיו אתה, בבקשה.
דווקא אני לא מקבל את מה שאיתי אומר לגבי אדמור מבלז, אבל אני רוצה שנייה להגיד, מעבר לשאלה המעניינת, מה באמת העניין שעומד בהצעה של אדמור מסלונים, שהיא עומדת כביכול נגד לימודי ההוראה, ובאמת על הוואטסאפים ועל ההבדלים בין ההוראה של ויז'ניץ להוראה של מועצת גדולי התורה מבחינת ההתנתקות של אנשים מהקבוצות, אני חושב שמה שמאוד מאוד מעניין במועצת השבוע זה העובדה שהם מתכנסים, מדיינים. יש לנו עוד שתי מועצות גדולי תורה שהם לא מקיימות דיונים, אפילו לא מתקרב לזה, וזה מועצת שמקיימת דיונים, ואני חושב שדווקא אדמור מבלז שלא הגיע לדיונים האלה וכאילו ההחלטות המשותפות האלה, ויום אחרי זה כבר נסע למחנוב ככה לביקור כזה פנימי, בא אולי אפילו להרער על הדבר הזה שכביכול המועצת מתכנסת, דנה שעתיים בהתלהבות, מקבלת החלטות, ככה לפחות זה רוח.
אז אתה אומר זה לא מערער, להפך, זה הוא מחזק את ההתכנסות הזו?
לא, אני לא חושב, אני חושב שמה שאדמור מבלז אמר, אדמור מבלז לא אוהב, זה יש את ההחלטות של בלז כמו שיש את ההחלטות של ויז'ניץ, כמו שיש את ההחלטות של גור, וכנראה שבבלז לא מקבלים את התדמית הזאת שכאילו המועצת היא באמת משמעותית, ואני חושב שאם מסתכלים על ההתנתקויות מקבוצות הוואטסאפ אחרי ההוראה מוויז'ניץ ובלז ואחרי ההוראה
בבלז לא הייתה הוראה בינתיים, אני חושב
הייתה הוראה, הייתה איזושהי אמירה לדעתי, אם אני זוכר אוקיי, צנסה דיבורה וויז'ניץ,
אני מדבר הוראה של הרבי עצמו, יכול להיות שהבדץ או הוועדות הפנימיות יכול להיות שהם כן נתנו הוראה
בשבע ברוכס משהו, יכול להיות שאני לא מדייק בעניין הזה,
יכול להיות שזה בגלל
אני זוכר שהיה ניתוקים והשבוע היה מכתב של המועצס במבשר בעמודיע, לא ראיתי את הכמות ניתוקים שהייתה אז וגם את ההד שהיה סביב,
יכול להיות שהדמור מבלזור הגיע בגלל שבץ מזוהה כדגל התורה יותר
כבר בזמן
בועז בן ארי, עוברים אליך עכשיו, סיפור המועצת, איפה תפס אותך השבוע?
טוב, אני הייתי במקום אחר, אבל סיפור המועצת, עצם זה שהכל קורה מתפרסם למחרת, זה מספר שאם אתה לא יכול להילחם בטכנולוגיה, אתה מצטרף אליה.
איך?
במועצת הקודמת אני הצלחתי לצלם את המסמך עוד שהוא היה בטיוטה, הוא כבר הופץ ישר מיד באתרי התקשורת האונליין, כשהיה טיוטה היו שינויים אחרי זה מאוד מהותיים במסמך.
כן, אבל אתה מדבר על משהו שהוא נרווה, אתה מדבר על משהו שהוא פרסום, אנשים, אתה לא מדבר על החלטה בפועל.
אנשים כרגע, אלה שמסובבים את המערכת עצמה, זה המזכירים והאנשים שפועלים מסביב לשטח,
זה עבודה
מצטרפים.
שלהם, המועצת צריכה לפעול, יפה, אתה רואה כמה היא פעילה בשנתיים האלה.
אבל בדיוק זה, הם דואגים שזה יגיע מהר מאוד לכלי התקשורת, כי הם יודעים גם איך עובדת התקשורת מהר מאוד.
הם דואגים? אתה הצלחת לצלם את זה ואתה אומר שהם דואגים?
לא, הפעם הם דאגו שזה יצא הכי מהר שיכול להיות, הם לא חיכו עד יום שישי, בשביל למנוע כל מיני לזות שפתיים, כל מיני חצאי משפטים וחצאי סיפורים.
כיוון מעניין. מיעקב גרודקה, אתה עכשיו בבקשה.
אני דווקא לא הייתי מעוניין להיכנס לנושא הזה מהזווית שאתם דיברתם עליו. שוב, האדמור מבלז נהדר, ולמה...
לא, לא, זה באמת לא מהותי. לא, זה מה שמהותי.
אני רוצה להתייחס לעובדה שגדולי ישראל מתאספים ביחד ומנסים להילחם בתופעה בינלאומית, בכל המגמה המטורפת הזו של הטכנולוגיה, ומנסים בכוח לעצור אותה ולהציל את הספינה שלנו, את הציבור החרדי. וזה מפעים בעיניי, זה דבר אדיר לראות איך גדולי ישראל נלחמים, נכנסים לדברים הקטנים ומצליחים. אני ראיתי המון אנשים שעזבו את האינטרנט ועזבו את הקבוצות, וגם אם זה לא ישפיע ב-100% זה ודאי יעצור במשהו את אותו סחף מטורף, ככה אני חושב.
אוקיי, זה יעקב גודקה, אוקיי, תודה. ועכשיו, מה שנותר לי לשאול אתכם, לא שמעתי מאף אחד מכם מזכור, אני חושב על הנושא שאולי הוא החשוב ביותר בעניין הזה. לא, לא, זה לא הקטע הזה. מזל שאין וידאו השבוע. אבל אני מדבר על הכשר לאינטרנט. תשמע, יש שם פסקה שאומרת שיוקם גוף חדש.
יוקם גוף חדש, נכון.
הכשר, תחשוב, בדץ לאינטרנט לצורך העניין, על הבדץ הזה יהיה אפשרות, לפחות אם אני הבנתי את הניסוח הזה, נכון, תגידו לי אם אני טועה, להיכנס לבתי עסק, למוסדות, ולבדוק האם האינטרנט שלהם עבר את הכשרות, מחזיק באותו בדץ או לא מחזיק באותו בדץ. אתם מבינים? כלומר, אתה יודע היום שלמסעדה אתה לא נכנס אם היא לא כשרה, המצב, הרצון, השאיפה היא להגיע למצב שאתה לא נכנס, שאדם חרדי לא ייכנס, לא לבית עסק, לא למוסד, שלא רואים בו את החותמת על המחשב.
מני, יותר מזה, יותר מזה, יותר מזה, גם במכשירי הסלולר, נכון שבאמת רוב ההודעה, התקנות, מתייחסים לכך שלא להחזיק בכלל, ומי שלא צריך את זה לפרנסתו וזה, זה אנחנו כבר יודעים מפעם, אין פה חידוש. החידוש הוא באמת כמו שאתה אומר, שיש כן את האופציה הזאת לסלולר המוגן, בלי אפליקציות, בלי
וואטסאפ,
אבל באיזשהו מקום כבר מתייחסים לסמארטפון כעובדה מוגמרת, רק מנסים שלא יהיה את האפליקציות הללו, ולא יהיה את זה אותו דבר כמו שאתה מדבר באינטרנט.
משפט אחד, אולי זה ישלים למה שאתה אומר, באמת דיברתי השבוע איזה עיתונאי, לא חרדי על העניין הזה, ואמרתי לו, תשמע, זה לא חידוש, כי היו כבר הזכורים לפני כמה וכמה שנים שהמועצות גדולי התורה בעניין, כאילו מי יכול לתת הכשר על אינטרנט, כלומר, היה, כן, סיפקו אפשרויות כאלה בחסידויות, כלומר, כבר ההכרה, נכון שלפני עשור לא הייתה הכרה באינטרנט בכלל, רק אמרו על זה אסור ואסור, וכבר זה לא הסיפור של עכשיו ההכרה באינטרנט.
אבל גם
כבר מרגשים, אבל הכינה,
ההכשר והפיקוח.
כן, לדעתי אתם נחשבים, כי האמירה הזאת היא פחות משמעותית, כל עוד היא באה רק מצד מועצת גדולי התורה החסידית, היא תהיה משמעותית אם יהיה הסכמה כלל חרדית כמו ועדת הרבנים לענייני תקשורת עם הטלפונים הכשרים, שהייתה הסכמה מקיר לקיר, אז אנחנו נגיד אוי קרה משהו היסטורי. אבל קהילות שמקדמות ניטור על האינטרנט בתוך הקהילה, כבר היה לנו את זה, אנחנו הרבה שנים חיים בתוך המצב, ולכן זה היסטורי וזה לא נראה כזו משמעותית.
בוא נשמע את הנושא הזה, באמת יש לנו פרק נוסף על ההקשר הזה של ועדת הרבנים לענייני תקשורת, כי אני חייב להשלמה למה שאתה אומר, מחר יש התכנסות שגדולה התורה לתאים, איזה מסמך יש שם?
תן לי רגע, גם משהו מעניין, אני גם מתלבט לגבי זה, מה עדיף? דיברנו על זה שהמועצת החסידית, גדסי ואלי פה, ראיתי שמסכימים על זה, שהמועצת החסידית כן מתכנסת, וזה גוף שכבר
פעיל, מאז,
בשנתיים וחצי האחרונות פעיל.
מדהים.
ומצד שני, בציבור הליטאי והספרדי אין את זה.
אבל אגב, צריך אגב, רגע, יש למה, עם כל הביקורות על הרב מותחי שטרן, זה בזכותו.
נכון, לומר, נכון, נכון, צריך לומר, ולא רק זה, במובן מסוים החסידים פה...
הרב רובינשטיין צריך להילחץ, נראה לי, אבל בסדר.
במובן, הוא שילחץ מדגל, לא
מהאגודה. אין? אוקיי.
אבל מה שקרה פה, מני, אם נשים לב, זה א', שהחסידים קיבלו מעמד והם התחילו להוביל מהלכים. זאת אומרת, אם פעם מרן הרב שח הוביל את המהלך בציבור הליטאי, מרן הרב אליושיב, גם היום מרן הרב שטיינמן, אנחנו רואים פתאום בנושא הזה של התארים, החסידים לקחו את היוזמה. גם בנושא של הסלולר, הם לקחו במובן מסוים.
השאלה אם אנחנו רואים פה חילוף הגמוניה. השאלה אם אנחנו רואים פה חילוף הגמוניה. זאת אומרת, פתאום החסידים מנהלים את סדר היום של העולם החרדי. הפסידו את הבכורה
ברור שזה
מה שאנחנו רואים
אדמור מיגור הרי התערב
בבחירות
הקודמות ישראל אומר בעצם שהיום הפלס לקח את הקיצוניות עכשיו הוא נלחם נגד הכל וזה אז ממילא אולי הם פחות נלחמים
לא ישראל בעצם אומר ההגמוניה חזרה לחסידים לשנים שלפני הרב שח אף פעם לא היו הזרם הדומיננטי זאת אומרת הרב שח הפך את זרם הליטאי זרם הליטאי בתוך המגזר החרדי לדומיננטי ביותר
ומה שאנחנו רואים
עם סדר היום הזה שמתקדם גם עם התארים האקוויוולנטיים, וגם עם הוואטסאפ והאינטרנט, לפי מה שישראל אומר, זה בעצם שזה כאילו הבכורה וההגמוניה עוברת לזרם הליטאי.
עכשיו, מה שיפה, מה שיפה במועצת החסידית זה שלכאורה, המועצת הליטאית כן הייתה אמורה לזכות לדומיננטיות יתר, כי תמיד כשיש מחליט אחד, מרן הרב שטיינמן וכל העשרה האחרים בעצם מסכימים איתו, אז הרבה יותר חזק, כי יש אחד שמחליט, אותו דבר מרן הרב שלום כהן, בש"ס, אנחנו יודעים שבסופו של דבר,
אבל ש"ס אף פעם לא הייתה...
החסידים מצליחים לגבש סוג של קואליציה של עשרה אנשים ש מתווכחים ביניהם, בסופו של דבר מוציאים החלטות.
לא רק זה, יש לי אגב לתת לך את הצד השני של המטבע. כי אם אתה מדבר על באמת הרלוונטיות של המועצת החסידות, החסידית, עדיין יש מעין, בוא נקרא לזה זכות וטו, בסדר? זכות וטו של הציבור. למשל,
האם לאדמו"ר מגור לא היה זכות וטו בימי הרב אליושיב?
רגע, תראה את הסיפור של אשדוד למשל, כן? שאין לנו ספק בכלל מה דעתם של האדמו"רים החסידים בסיפור הזה של ביג, לפחות אלה שאנחנו יודעים, אם זה מרן האדמו"ר מגור ומויז'ניץ. אבל הם לא יצאו עם שום קריאה ושום הכרעה כי
הצד הליטאי
תראה את הסיפור של הגיוס שאחרי המועצת עלו האדמו"רים מבלז, צאנז ומוז'יץ לביתו של מרן ראש הישיבה הרב שטיינמן כאילו לקבל את הכרעתו, את הסכמתו זה לא בדיוק טקסי, אבל זה עדיין לקבל את האוקיי הסופי
סליחה שאני קוטע אתכם, אבל
זה בשביל לא ליצור איזה מתיחות
נכון, עושים את זה, עולים
עדיין לא לפעול לבד
עולים, הנה, המועצת החסידית קיבלה החלטה על התארים האקוויוולנטיים שזה סוגיה כבר ישנה קצת לפני כמה חודשים והתפרסמה רק עכשיו מתוך כבוד למועצת
משהו מאוד מעניין, רב אהרון שטיינמן הוא לא איש של מלחמות, הוא איש חינוך הוא יודע שמשהו שהוא לא יכול להילחם בו הוא מנסה בדרכים אחרות המלחמה לאינטרנט, כמה שינסו להכשיר אותו, לא להכשיר אותו אם אתם תראו את המסמך שהרבנים הוציאו, המועצת הוציאה, המזכירות המסמך הוא כולו הוא כולו במחלוקת בינו לבין עצמו בן אדם לא יעבוד במקום שאין בו אינטרנט כשר אבל אם הוא עובד במקום שיש אינטרנט לא כשר אז אסור לו להיות בחדר לבד בלי האינטרנט בקיצור מנס...
רגע בוא אז יש לך הדלפה מהמסמך
כל הזמן כל הזמן זה פינג פונג כזה זה פינג פונג של סתירה יש כשר אין כשר יש כשר אין כשר הרב שטיינמן הוא לא איש של, הוא לא כמו הרב אליושיב שהיה פוסק, אין אצלו באמצע, אצל הרב אליושיב זה היה או שחור או לבן.
אי אפשר.
הרב שטיינמן הוא איש חינוך. הוא לא ממהר לעשות את הבלגן הזה.
בוא נראה מה תהיה
החלטה. הוא לא ממהר לחתוך.
אי אפשר להתעלם מהפיל שבחדר, והפיל שבחדר שכל גדולי ישראל וגם גדולי העסקנים נבוכים למול האינטרנט, עדיין לא יודעים לאן זה יוביל אותנו, לאן זה ייקח אותנו,
לאן זה יוביל כבר רואים.
לא, אפשר להגיד שזה מוביל לאבדון, אבל האם הציבור החרדי יצליח לגבש איזשהו יחסי עבודת תקינים עם האינטרנט, או ששוב הוא ינגוס ושוב הוא ינגוס, וכמו שאתה אמרת, זה מתחיל מדברים על הטלגרם, ועוד מעט ידברו כבר על האינסטגרם. וכן, זה הפיל שבחדר וזאת השאלה.
אוקיי, זהו, אז עד כאן בעניין הזה. הנה קצת תגובות שמגיעים ממאזינים, ותכף אנחנו נעבור לנושא הבא שלנו כאן בשישי נייס. יוני כותב לנו לגבי העונה הבאה של שישי נייס, אני מאמין שבבין הזמנים תחזרו. לא, בבין הזמנים אנחנו לא חוזרים. אז הרעיון הוא לבוא בכל שבוע לעיר אחרת. יש לנו בבין הזמנים שלושה שבועות, בשבוע ראשון נזכור אולם בירושלים, להזמין בחורי ישיבות מגיל 17 בלבד, ולערוך פאנל חיים בחורי ישיבות. אוי, זה טוב, וניסני שישי נייס האהובים.
תסביר להם שכשאדמו"רים בחופש, שישי נייס גם בחופש.
נכון,
תסביר להם שיצטרכו מאבטחים שם.
רגע, אבל רגע, עוד לא סיים את הרעיון.
אני נראה לי זה אמבוש בכלל.
באולם גוטניק הוא מציע.
אבל בדיוק, אתה מבין, לך תדע אם זה אומר איזה משהו, ומה קורה עם הציבור, עם הציבור במקום מחבלים, עושים,
ורגמו אותו, ורגמו אותו באתרוגם. כן, ורגמו אותו באתרוגם.
בקיצור, זה מה שהוא מציע, הוא אומר מציע לשלב זיץ לנשיש מיוחד, וכך להיות כל שבוע בעיר אחרת, בירושלים, בני ברק ומודיעין עילית. מה אתם אומרים? הוא אומר אחלה רעיון.
מה עם בית שמש? מה עם אלעד?
הוא מוכן לעזור בשיווק בעולם השם. מה לעשות שבין הזמן זה רק שלושה שבועות, ומה לעשות שלא, ובין הזמן הם גם אנחנו בחופש. אז מוישה זיכרמן כותב לנו, תמשיכו עם התוכנית המעניינת. יעקב כותב, אני חושב שפרסמו את הקולקוירה לוואטסאפ כבר ביום למחרת, כי רצו לפרסם את הקולקוירה לפני שיפורסם בוואטסאפ ודויק. אוקיי, הנה זה, אמרת משהו כזה, בוא, זה באמת מעניין. כלומר, כבר למדים שאי אפשר להחזיק שום דבר, שהכל בורח, הכל
מתחבר למי שאתה
וואטסאפ על האונליין, על מידת האונליין.
לא, אבל לפחות, אתה יודע, לא לחכות עד יום שישי.
הבינו שהמטרה היום היא אונליין. אם בן אדם זה לא אונליין, זה כבר מת.
אני אגיד לך מה האמירה שיש פה. אם היו מחכים עד יום שישי, והרי מה שנאמר שם,
חרושת השמועות, בדיוק.
היה דולף החוצה. במשך יומיים כבר היו דנים בזה ודשים בזה, ועושים איזה אקטואליה ועניינים וזה וזה, אז כביכול כשזה היה מתפרסם בפועל, זה היה קצת מאבד מהאפקט. אושיות אינטרנט, מדברים נגד האינטרנט, איזו בושה. גם רובן כותב, כל הצבועים בהגמוניה, כולם יודעים שהכל בדיחה ולא מתכוונים ברצינות, אז לא, אז לא הכל בדיחה, ומי שרוצה לדבר עלינו איך שרוצה, בבקשה, תהנו, אין בעיה, אנחנו אפילו נצטט את זה בשידור, אנחנו לא ממש מתרגשים.
כן, אבל מני, הוא לא צודק הבן אדם, אנחנו משדרים את השידור באינטרנט.
אנחנו לא ביקרנו אינטרנט, אנחנו שאלנו מה הנוסחה שגדולי האדמו"רים החליטו עליה, ולהבין את הנקודות, ולהבין מה יהיה מחר, האם תהיה אותה נוסחה או שיהיה נוסחה קצת אחרת, מה המצב שהיה בעבר, מה הנוסחה הפעם היא שונה מנוסחה קודמת, אנחנו לא דנים בצורך העניין.
השתכנעתי.
אין שום ספק בעניין הזה שהאינטרנט הוא בעייתי, בעיה אחת גדולה מתחילתו ועד סופו.
מזמינים אותנו גם לניו יורק, אם אנחנו עושים פעם.
דרך אגב, מני, היום גם בציבור החילוני, אם אתה תראה, יש קמפיין של זמר מאוד מפורסם, לא משנה כרגע, באמת המאזינים לא מכירים אותו, נגד, בעד סינון האינטרנט, אתה יכול לראות ועידות של הרבה פרופסורים ודוקטורים על הסכנות שיש.
אבל זה שוב, אתה אומר שלא צריך להיות חרדקים בשביל הדבר הזה.
לא צריך להיות חרדים מודרניים.
אבל אתה יודע מה, השרב של המאזין הזה, שהוא חושב שמי שנתקל באינטרנט, גם אם האינטרנט ברוך השם מסונן, ואין לי שום ספק שזה כולנו האינטרנט מסונן בבית, מהמסננים הכי גדולים והכי טובים, אז גם אם יש אינטרנט מסונן הוא מבחינתו הופך להיות חרדק, לא יודע, אתה יודע מה זה אולי אומר הרבה.
אני מקווה שאותו מאזין שמדבר בשם הכנות ונגד הצביעות,
רואים שפספסתם
הערכים האלה בחייו הפרטיים,
רואים שפספסתם את סעיף ח' בהחלטת המועצת שהיא מגדירה מי הוא חרדי מחדש, שמי שיש לו פלאפון אסור לקחת אותו לרבנות, לשוחט, למוהל, לכל הדברים האלה. מאוד מאוד יפה, רק הדבר היחיד שחסר לי שם זה שיהיינו יין נסך.
דרך אגב,
אני לא בטוח שהפספס שלך להתלמדן על כל סעיף
הסעיף הזה.
אני לא מכיר בחשבון בזמן ניסוח הסעיפים שם.
מני, הסעיף הזה רק יגביר את המשבר של השוחטים, דרך אגב, ברבנות.
אני אגיד לך למה אני חולק.
זה סעיף שהרב לאו ביקש שיכניסו.
אני אגיד לך למה אני חולק עליך, בועז, כי דווקא אני ראיתי בסעיף הזה הגדרה מעולה, כי זה אומר שם שלמעשה כל מי שמחזיק בתפקיד שהוא בהגדרתו כלי קודש, יש מושג של כלי קודש.
כלי קודש זה מושג של שי עגנון.
וגם, לא, לא,
כלי קודש,
כלי שרת, כלי שרת, הנה, הוא יגדיר את זה ככה.
זה מגיע משי עגנון? אני לא חושב. הוא השאיל הרבה מושגים שהיו כאן.
הוא גנב, הוא גנב.
גם בעיירות היהודיות של פעם, היו אנשים שהתפקיד שלהם היה שויכת והיה קברן, והם היו אנשים שרמת הדת שלהם הייתה קצת אחרת ומתבקשת יותר, הם היו צריכים להקפיד ולשמור על דברים אחרים. אגב, גם במשתבר כל מיני דברים מזכיר בדברים מסוימים שאדם שהוא מחזיק בתפקיד כזה.
אני מצטרף למני, אם אני הולך לקנות תפילין, אני לא רוצה מאיזה בן אדם שכל היום יושב לראות סרטים
ושומע רדיו. בסדר, אני מסכים איתך, אבל יש
הגדרה.
השאלה אם הדבר הזה יגרום לפילוג משמעותי במגזר החרדי ולמחלוקות, או שהעסק יירגע.
תראה, הלכות חזנים תמיד היו מחמירות, ואף פעם זה לא גרם לקרעים גדולים.
למרות זאת, החזנים תמיד היו הכי בעייתי.
אני לא מבין אתכם, יעקב, יושב לצידנו בן אדם שעזב את קבוצות הוואטסאפ, ישראל כהן.
טוב, זה בגלל אדמור מוויז'ניץ, זה לא בגלל המועצת.
אומנם רק לעשר דקות, אבל הוא עזב.
בסדר, אדמור. 10 דקות זה הרבה.
כן, אני חושב שום מקום האדמור מביז'ינץ לא אמר לא לחזור לקבוצות.
אוקיי, זהו זה. זה שישי נייס לשבוע הזה, ואני חושב שעד כאן לעניין הזה. אם אתם רוצים לשלוח לנו תגובות, אתם מוזמנים לעשות זאת בכל רגע, באמצעות הודעות לאתר או באפליקציה. אגב, אותו מאזין ששלח את ההודעה, נראה לי עשה את זה דרך האתר, אני בכלל. תתבייש לך.
זה היה בי.
חרדק היום. חרדק היום.
חרדק היום.
אוקיי, טוב, בסיפור הבא אנחנו כמובן נרצה, נצטרך את העזרה של איתי גדסי. ובכן, נתניהו כך מתפוצץ השבוע לפחות בפרסום בערוץ 2, וכשערוץ 2 מפרסמים משהו, אז כמובן הדבר מייצר הד נרחב, למרות שהניסנים כבר שמעו על העניין הזה כבר בקיץ שעבר, נתניהו הגיע למעייני הישועה לטיפול. הוא חודר לשם למעשה באיזשהו סיפור שאתה יודע, נשמע לכאורה מסיפורי חיים ולדר.
שמואל הרגמה, לא חיים.
יודע, עד היום כשראיתי קורס סיפורים של חיים ולדר, הוא היה כותב שהסיפור סיפור אמיתי ומפי בעל המעשה, וזה הייתי אומר, טוב, נו, חלק מלכתוב סיפור זה גם לכתוב שהסיפור אמיתי.
זה באמת אמיתי, אני ישבתי עם חיים ולדר, הוא הראה לי קלסרים, 30,000 מכתבים שהוא מקבל.
השבוע...
הוא אומר לי, תגיד לי כל סיפור בספרים, אני אראה לך את המכתב בכתב יד פה עכשיו.
זהו, אז השבוע...
אני הייתי בשוק.
אז השבוע החלטתי שאני צריך... השבוע אחרי שהבת שלי שואלת אותי על איזה סיפור, תגיד לי, הסיפור הזה והזה אמיתי, לא הכרתי את הסיפור.
בצ'למר.
עניין אותי, בצ'למר, באמת, זה עניין אותי, אז שאלתי את חיים ולדר, וזה, אז אמר לי, כן, 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 סיפור אמיתי, והוסיף לי עוד פרטים. וכדומה. עכשיו מתברר שבאמת הסיפורים שלו לא כל כך לא מופרכים מהמציאות, כי אם נתניהו נכנס כמוכר פיתות למעייני הישועה לבני ברק לעבור טיפול רפואי, או אם מלווים אותו שלושה מדבירים שבחסות קרטונים גדולים של חומרי הדברה מחביאים את ראש הממשלה מאחורי איזה ג'קט. עכשיו זה סיפור אמיתי, אתה יודע, הפרטים בדוקים, זה מדהים הדבר הזה. אבל מה שכן, מתי זה היה בדיוק? לפני הבחירות, אחרי הבחירות, בזמן צוק איתן, לא בזמן צוק איתן? הסיפור הזה כבר הפך ועשה הרבה כותרות השבוע, ובני ברק ככה מתחברת יפה עם סיפורים חשאיים של שבק וכאלה.
כסף מתחת לבלטות והרגלים של המוסד שגרים בבני ברק.
זה סיפור מעולה, אני תגיד בשבועונים אגב עשו על זה ככה איזה שני עמודים.
האמת שעוד לא הספקתי לשזוף את עיניי, אבל
אני רוצה להאמין שביבי הגיע אז באותה תקופה כשהרבנים היו מאושפזים לפחות לקבל ברכה. היה רבי ינקלה גלינסקי, היה עוד כמה.
את זה הוא לא הספיק נראה לי. אוקיי, אז האם, אז למעשה תנו לנו את הסקירה שלכם על הסיפור הזה, והאם לדעתכם למעשה מעייני הישוע הרוויחו מהסיפור הזה פרסום חיובי, או שלהפך זה שהם עלו לכותרות וכל מיני טיעונים על כך שנעשו שם טיפולים רפואיים שלא מתקבלים בבתי חולים אחרים הזיקו לבית החולים מעייני הישוע? פותחים איתך יעקב גרוטקה, בבקשה.
דבר ראשון, מה שברור שאת הטיפול הוא היה יכול לעשות גם בבית חולים אחר, זה לא מדובר בזה טיפול נדיר שקיים רק בבית חולים מעייני הישועה, אלא נתניהו רצה כמה שפחות חשיפה. לגיטימי מראש ממשלה כמה שפחות חשיפה, שלא יתחילו לבוא ולומר שהוא נתניהו חולה והוא מצב קשה וכו.
ודווקא אצל הניסנים החרדים ב-337 אז הכי פחות חשיפה.
פה הוא נפל, הוא לא ידע שהמקווה נייס של בני ברק יש לזה עוצמה הרבה יותר מה-BBC. פה הוא נפל בהיכרות שלו עם המגזר החרדי ובהיכרות שלו עם תושבי בני ברק.
אוקיי.
זה הכל, והוא צריך לחשוב קצת יותר, אתה יודע, מבפנים, האם באמת הוא הולך לאיזה בית חולים...
אבל בכל אופן לקח לזה שנה מהביקור הראשון שלו עד שזה התפרסם. אז המקווה כבר נמצא ברגרסיה, אפשר לומר.
כן, כנראה, אבל עדיין אתה רואה שזה הגיע אלינו ומדברים על זה בכל...
לא, עדיין במקווה בנביא אחיעזר גדסי תפס את זה.
ישראל כהן, עכשיו אתה, בבקשה.
אני חושב שמעייני הישועה בסופו של דבר הרוויח, צריך לזכור, היום באמת הרבה דברים נקבעים ברשתות החברתיות, ולמרות שאנחנו לא רואים את הקמפיין הזה בעיתונות החרדית, ששם מעייני הישועה מפרסמים ובאמת עובדים עבודה יפה בפרסום ויחד, אבל היה בס שלילי נגד מעייני הישועה, לפחות בחודש האחרון, בחודשיים האחרונים, גם בוואטסאפ, גם בהקלטות, זה היה בקטנה, אין ספק, אין ספק, הדבר הזה ממצב את מעייני הישועה כבית חולים רציני. עד היום בבני ברק היה מיתוג שבקושי יולדות, כן, בקושי יולדות יכולות ללכת לשם, והנה מתברר,
ראש
הממשלה בנימין נתניהו בוחר בבית חולים הזה, מגיע...
האם נתחיל לראות את תיירות מרפא מכפר סבא?
מחול, טיסות מחול.
דרך אגב, מניקולה.
איתי גדסי, עכשיו אתה, בבקשה.
טוב, אני מתנצל שאני הורס את היחץ למעייני הישועה, כי ראש הממשלה רק שכר את המקום, הוא היה צריך מקום.
אה, הביא איתו גם את הרופאים?
כן, יש רופא אחד שעובד גם עם מעייני הישועה, אבל כמובן רופאו האישי וכולי. כל המכשור, הכל, הוא עשה את הטיפול בחדר הרנטגן. אתם רוצים קצת פרטים נוספים?
כן, 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 כן.
לא יודע מה פורסם, אני אגיד לכם כמה פרטים מעניינים.
תן לנו את כל הפרטים, כמה שיותר פרטים, בבקשה, בשביל זה אנחנו כאן בשביל
שנה. אז האמת שקיבלנו, אני וישראל חברים באיזושהי קבוצה בני ברקים, שבאמת חופרים על כל דבר שזז בעיר, אפילו מסוק עובר מעל העיר, כבר כולם שואלים מה קרה, יש מסוק מעל העיר. זה מה שקרה אגב בחמישי ביוני, זה היה ממש חודש שעבר, שמישהו כותב מה קורה, יש מסוק צבאי מעל בני ברק. זה אותו יום שנתניהו הגיע, הפעם האחרונה שהוא הגיע למעייני הישועה.
איזה שעה זה היה?
שמונה בערב. נתניהו נוחת בקריית אריה, מי שמכיר איפה המגרש הגדול של הספורט, חונה, המסוק נוחת, מוריד אותו, רכב לבן GMC עליו כתוב המדביר, זה הסיפור של המדביר בעצם. לוקח אותו למעני הישועה, הוא נכנס שמונה בערב, מי שמכיר את הכניסה שמאלה, ישר מהשער הראשי של הכניסה לכיוון חיבה, כן. בצד ימין יש כניסה לחדרי הרנטגן, הוא נכנס באמת צוות של חמישה מדבירים עם סרבלים, הכל בסדר, עם ציוד, נכנסים, אבל הוא עצמו לא התחפש ולא היה צריך, היה שטח סטרילי, רק פחדו שמישהו מבחוץ רואה.
יש שם, בחניה הזאת יש מקום לרכב להיכנס ולניח לסגור,
נכנסים שמאלה עם רכב
ולסוגרים, נסגר אחריו שער.
יש, זה לא שער אטום, כלומר זה רק, אתה יודע,
הוא היה צריך לחמוק שם לרגע ולקוות שמישהו לא רואה אותו.
כן, הסתירו אותו חמישה אנשים, צוות, מספר אנשים בצוות העובדים ידעו, ודרך אגב על מה שגרודקה אמר שהוא לא מכיר את הציבור החרדי, אז מנהלי בית החולים, לפחות שלושה אנשים בכירי בית החולים ידעו, על הביקור הזה ידעו גם בעבר.
אין ספק, היה... מנהלים...
לא, לכן אני אומר, הם יכלו לייעץ, יכלו לייעץ, אבל להגיד לו את זה, אבל עדיפו כמובן לקבל את התהילה ואת, ואת כמובן סחירות על המקום. על כל פנים, הוא נכנס בשמונה בערב, בניגוד לפעם קודמת בצוק איתן שהוא הגיע באישון לילה, ואם שאלתם כמה פעמים זה היה, אז באמת פעם ראשונה הייתה בצוק איתן, אז קיבלתי את המידע הראשוני באמת שנתניהו קיבל טיפול במעייני הישועה. ביקשנו תגובה כמובן למשקת ראש הממשלה, הם סרבו להגיב, להתייחס, נדנדו להם קצת.
צוק איתן זה שנה אחורה.
כן, זה היה באמת אותה תקופה.
ויש מלחמה בישראל, וראש הממשלה באמצע הלילה מגיע לבני ברק.
כן, וזה זה, זה באמת היה סיבה יו, גם שמאוד שקלנו.
הבטיחו זה... שלא יפלו כאן טילים.
איזה נס שזה לא התפרסם, אז זה לא רץ בקבוצות וואטסאפ של המשרד.
יכול להיות שהוא הגיע לבני ברק רק בגלל ההבטחה של רב חיים קניאבקי,
לא, ששם לא יפלו טילים. לא יהיו פה טילים.
אין לי ספק שאם זה היה מתפרסם באותו זמן, הסיפורים כבר היו מגיעים לשם כבר. שהוא היה פה, והרב הזה אמר
אותך. הטילים היו מגיעים אולי לפה גם, בגלל ביבי. הפעם השנייה הייתה איפשהו אחרי הבחירות, אין לי תאריך מדויק, כמו החמישי ביוני.
בטוח, בוז'י ישן
אז. אבל זו הייתה הפעם עם הפיתות, המסופרת.
שאז מה קורה, הוא יושב בתוך טנדר שמה שמוביל
ביבי? זה אותו GMC לבן, אתה יודע, יש מגנטים שאתה שם מדביר, פעם פיתות, פעם זה.
פעם פיתה, פעם מדביר, אוקיי.
השומר בכניסה, אתה יודע, הוא בדרך כלל בודק מי באוטו, מה זה, אז הוא קיבל הוראה שאת האוטו הזה מכניסים, כי הוא צריך להביא פית אותו, אני לא יודע מה. שמו קרטונים בכניסות, כאילו שיראה אמין ואמיתי. דרך אגב, זה לא היה בהרדמה מלאה, היו כמה דיווחים בנושא הזה, הרדמה, אבל מה שכן...
אותו טיפול, אגב, היה לפני שנה ואחרי שנה גם?
שני הטיפולים האחרונים, הטיפול של צוק איתן, הבנתי שהוא טיפול מסוג שונה, קשה, אתה יודע, לקבל פרטים מה זה, אבל הבנתי שהוא היה טיפול מסוג שונה. ראש הממשלה היה מטושטש ומעורפל, אבל לא הורדם בהרדמה מלאה. זהו, זה בגדול הפרטים. תשמע, זה מאוד יפה שאתה יודע שאנשים ערניים לסביבה.
עכשיו תחל לנות על שאלה אחת, למה לא פרסמת את זה לפני שנה ביוני?
אז בוא אני אגיד לך, קודם כל, עם כל הכבוד שיש לנו רשת מקומונים ענקית וארצית, זה מגיעה לכל בית בציבור החרדי, עדיין אין לך השפעה ברמה הארצית, הכללית. ביקשנו תגובה ורצינו גם, אתה יודע, סיפור כזה בסופו של דבר עושים עליו פולו-אפ גם בתקשורת הכללית, כי זה מעניין את כולם, בפרט שזה במהלך צוק איתן, והעדפנו לעשות שיתוף פעולה עם ערוץ 2, שזה ערוץ עם רייטינג גבוה, והעברנו את האייטם הזה לעמית סגל, אחד הכתבים, הכתב הפוליטי בעצם.
כבר אז העברתם ביוני?
כן. הוא קיבל את זה, לא ביוני האחרון, לא, אני מדבר בצוק איתן.
בצוק איתן.
הוא בדק גם הוא בלשכת ראש הממשלה, גם אליו לא בדיוק ענו, הוא טוען שפעם הכחישו, אתה יודע, הוא בדק עם כמה אנשים, ולכן, אתה יודע, זה עובר זמן, ואתה כבר... אני יכול להגיד לך שהכתבה שהכנו אז, וכבר הייתה בטיוטות ממתינה לאישור, הוא עולה עכשיו. כאילו, הכל היה מוכן לפרסום עם אותה תמונה.
למה דרך אגב זה יצא עכשיו? מה היה אינטרס?
אז זהו. עכשיו, מה שקרה זה האמת תאונת עבודה שלנו. בחמישי ביוני, כן, קיבלנו שוב מידע על זה שביבי היה, אמרתי לכם, עם התאריך המדויק, עם הסיפור של המדביר וכו'. סמנכ"ל העיתון אצלנו העביר את הידיעה, הוא בזמנו העביר לעמית שזה, העביר אותה לעמית סגל. אנחנו במקביל גם שיפצרנו את הכתבה הקודמת, ואיפשהו היה טעות בתזמון שהוא עלה עם זה מוקדם מדי, ו... הבין שהוא לא צריך לתת קרדיט, כך הוא הבין, כי...
תן לי לגד ואתה גונב לי את הביקורת עיתונית.
אוקיי, לא משנה. בקיצור, זה מה שהיה, ובאמת מיד אחרי הפרסום, דקה אחרי הפרסום כבר העלינו את הכתבה, כי לא היה ברירה, אבל זה מה שככה, אחרי פסח.
וואי, אז אני עשיתי שריפה בלי שידעתי השבוע בטוויטר.
למה?
כשלמעשה, אמרתי לו את התיקון הזה על העניין של העיתוי.
כן.
טוב, לא משנה.
לא, הוא...
ברור, בסדר גמור. אוקיי. תודה רבה איתי גדסי על הפירוט הזה, אלי ביטן, עכשיו אתה.
מדהים איך שעובד הביפר שלך...
באזר.
באזר, באזר.
כן, אבל המונה ממשיך תקתק, אם אתה תאבד את הזמן, אתה תאבד.
טוב, אז תשמע, אני אומר, באמת, אני חוזר לנושא הזה, באמת, שמעתי פה פירוט מדהים, ראינו מה זה בני ברקיות במיטבה, ממש, פרטים כאלה, אני לא יודע, על הלידה של עצמי.
עיתונות.
כן, עיתונות.
עיתונות, אל תקרא לזה.
עיתונות של בני ברק.
סליחה שאני חותך אותך, אבל אתה רוצה לשמוע סיפור?
אני לא אוהב את הזלזול הזה, אני לא אוהב, אני אגיד לך.
חלילה לא זלזול.
כי העובדה היא...
אבל זה אופי מסוים.
מה, למה אופי מסוים?
אני אגיד לך קינאייס בירושלים,
אז אני רוצה להגיד לך, אז אני רוצה להגיד לך שבסיפור כזה שמעורבים בו, כמו שאני אומר לך, ראש ממשלה, בני ברק, חשאיות, אתה יודע, סיפור שנשמע לך
קשור, חיים ולדר. איפה ראית את הבני ברקיות? שהוא הסביר לך גם איך השער של מעייני הישועה בנוי, ואיך השער הוא לא עטוב.
לא, אז בוא, אני אגנוב לך שנייה, אני אגנוב לך שנייה, אני יכול להגיד לך...
אתה יודע מה הבעיה של אלי ביטן? הוא קורא שי עגנון ולא חיים ולדר.
לא, הוא גר ביפו, הוא גר ביפו, יפו זה הכי גרוע.
זהו, אבל...
לא ירושלים ולא בני ברק.
אתה רוצה שאני אגיד לך משהו?
אנדרומדה.
לא, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? באמת, אני לא מתבייש בזה שעשיתי עבודת מחקר. הלכתי אפילו לחברון גרנביץ' מהקפיטריה. לשאול אותו, אולי ראית איזה משהו, ככה משהו שונה, אולי אחד העובדים בא לקנות פה ואמר, "ביבי מגיע, ביבי זה." עשינו עבודת, ולכן, אתה יודע, כשאתה מגיע לשטח ואתה מדבר עם אנשים, אתה יודע, אתה לומד כל מיני דברים.
מלא הערכה, מלא הערכה, לכמות המידע שהצגת פה, ודאי שזה עבודה עיתונאית למאדרין, אבל אי אפשר להתעלם.
שזה בני ברקית.
בני ברקית, זה לא טוב.
ולא ספק, אני בני ברקית. נכון.
תודה, תודה.
אז תודה מה, עכשיו אני אגיד לך
שלא. גדסי,
אם אתה זוכר, בתוכנית הראשונה, אני וגדסי הכרזנו שאנחנו בני ברקים גאים. אני לא יודע איך ביטן מצליח עכשיו להוציא אותנו נחיתים, וכאילו אנחנו מתנצלים. לא מתנצלים.
טוב, גדסי מהפלג הבני ברקי, זה ידוע שאתה ישראל גם משתייך לפלג הזה, עכשיו אני מופתע לשמוע. אבל כן, אני רוצה שנייה אחת להתייחס לנתניהו ולשאלת הסודיות. כמובן שנתניהו בטח שמע את כל העניין הזה שבציבור החרדי לא מספרים, משתדלים לא לספר. עדיף, יודעים, ככה פה ושם יש שמועות, אבל עדיף לא לספר, אף אחד לא תורם מידע מרצונו החופשי. מה קרה עכשיו? אולי את אחד הילדים של נתניהו נכנס לשידוכים. ואז כל המידע צץ, וכמו שאנחנו רואים עד הפרטים הכי קטנים, את זה נראה לי שראש הממשלה לא לקח בחשבון.
אגב, כשהבן שלו נכנס לשידוכים, החרדים עשו לו בלגן.
לא, שלא דבר על ידיעות אחרונות שעשה לו בלגן.
אני ראיתי בטוויטר, הייתה איזו קונספירציה שביבי הוציא את זה במכוון, זאת אומרת, הוא ידע שזה כבר נמצא בגלל הגז. זאת אומרת, באותו לילה שהיה את הדיון של הגז וביבי כביכול הפסיד.
אני דרך אגב חולק על התאוריה הזו. לא, אני מסביר לכם, ההבדל היחיד שיכלו להכחיש לגמרי, וההבדל היחיד שהפעם הם אישרו, כי יכול להיות באמת אמורות, אתה יודע מה,
זה יתפוס קצת את סדר היום.
אני אגיד לך, הוא דיבר על עיתונות, אז אני אגיד לך מה ההבדל בין הפעם הקודמת לפעם השנייה. באת עם בשר.
כן, הפעם היו פרטים, תאריך מדויק,
מדבירים,
סיפור מלא.
עניינים, זה כבר אי אפשר לזלזל.
השאלה מני אם עוד חודשיים לא נשמע, ששרה נתניהו...
אתה רוצה לדבר בלי באזר?
כן, כן, בלי באזר.
בוא ניתן לך באזר קטן, יעקב גרודקה, עכשיו אתה...
אני חייב להוסיף סתם,
אני גם חייב להוסיף לכל אלו שפונים אליי, שהם רואים את ביבי, אתה יודע, פנו אליי אתמול בלילה, ביבי הגיע עכשיו למעלה ישוע, תפסיקו עם זה, זה לא עובד.
מעכשיו הוא רק בן עניין, עדיף לך שידברו על ביבי מאשר על מה שהיה שבוע שעבר.
אני, לי אומרים עכשיו שביבי בפינה הירושלמית, בכל ירושלים אחד. גרודקה, עכשיו אתה...
לא, אני אומר שעוד חודשיים אנחנו נראה בערוץ 2, ששרה נתניהו נחקרה על העובדה שהיא שילמה מדי הרבה לאותו מדביר. יש פה איזה ניגוד אינטרסים, ואותו ביטון גם כזה, ולך תדע למה זה ילך.
רגע, אז הפעם שעברה הוא מחר נרות למענה ישועה.
כן, בדיוק. הדבר שהכי מעניין אותי זה האם הייתה השפעה על הקשר של ביבי עם החרדים. הרי בסופו של דבר הוא הניח את ליצמן בבריאות, אולי יש קשר לדבר הזה.
עוד לי, לי יש שאלה.
הוא הבין שהחרדים חזקים בבריאות.
האם נתניהו ביקר במעייני ישועה, מקביל הביקור של נתניהו בכפר חב"ד, שזכה לאינסוף גינויים מכל סדרת הציבור החרדי והעיתונאים החרדים.
היית מצפה שחבן ביקים...
אני אומר, באותו זמן שהוא זהו, היה אצל הליטאים במיינה. באותו זמן שהוא היה בכפר חב"ד. עכשיו אתם לא צועקים על הליטאים במיינה.
הוא רוצה שחבן ביקים יגנו עכשיו את זה.
עכשיו אם אנחנו כבר דיברנו על חב"ד, אז זה באמת לא יפה הקטע. אז לקבל את נתניהו בעיצומו של ממשלת השמד, אבל על חב"ד ביקים.
ועוד בצוק איתן. ועוד בצוק איתן. כשהחרדים לא עושים צבא בכלל, מה, איך אתם מטפלים בראש הממשלה?
איך אתם עברתם מהנושא שיעקב שאל?
בועז, עכשיו אתה בבקשה, נתניהו והפיתות, שלך.
שני דברים, א' כל זה הקטע עם המדביר, זה מסביר לנו מיד למה ביבי התרגז על אריה דרי בפרשת הגז. חבר'ה, הגז מגיע מהר מאוד, מדביר, נתניהו, זה סוגר לו שם הפינה, בגלל זה הוא עבר לפיתות, לא מסתדר לו עם הגז של תשובה. זה אחד, שתיים, אני רואה שראש הממשלה ממש לא משעמם, אני אומר לכם, חבר'ה, אם תפעילו את הדמיון שלכם, אני לא רוצה לדמיין מה קורה כשהוא הולך לשחק בבריכה, או כשהוא הולך לכל מיני מקומות, איזה תחפושות עושים לו וזה, מה היה הבעיה לסגור את כל הצנרת ולהכניס אותו לטיפול ולהוציא אותו כמו בן אדם רגיל? מה זה התחפושת הזה מנדמה לי? מדביר, וזה, הוא יושב עכשיו בשולחן שבת אצלו בבית, עד כמה שזה שולחן שבת, הוא ושרה והילדים,
כמו ממצא צבאי של הסיירת.
ומרביצים דחקות, אתם יודעים מה זה, הגענו עם פיתות לחרדים, לא לקחו, זה לא היה בדץ. מה זה צריך להיות?
אי, זה היה טוב, בועז, אי, אי, אי. שמע, אבל אתה יודע מה, בהקשר הזה של התחפושות שאמרת, אפשר להגיד לליפה שמלצר, נתניהו מאחוריך.
לגמרי, לגמרי. אני לא רוצה לחשוב מה הולך כשהוא רוקד במועדון. ליפה, אתה בבעיה.
אנחנו עושים איזה צחוק, אבל זה ממש לא מצחיק. התגובות שלכם, מאזינים, הנה תגובות נוספות. גם אם אדמון כלשהו רוצה לעשות מהלך, הוא תמיד יתאם זאת מול הבית של מרן הרב שטיינמן. למה? כי כיום ברור לכל בר דעת שכל הציבור החרדי מתנהג על פי דעתו של מרן ראש הישיבה שליטה. כמובן, חוץ מהמתנגדים משאר החסד. אוקיי, מאזין אחר כותב, ברור שהאינטרנט מסונן באייפון שלכם, אז לא, אין לנו אייפונים, ותתפלא, יש מכשירים אנדרואיד שהם מקשרים והם מסוננים.
מוגנים.
אבישה כותבת, למה לא דיברתם על הקול הבא לנשים, כמו שאמר בזמנו בלומנטל, שאיתי פרסם על כך, ואיתי אמר שתדברו על זה שבוע הבא ולא דיברתם על זה. איתי, אתה רוצה לתת איזה התייחסות, איך קוראים לזה? יש איזה פרויקט כזה כמו הקול הבא לנשים.
אני אשתדל בפרסומות להביא, מה, טלפון?
דה-וויס או משהו, קוראים לזה, לא דה-וויס, וואן אוף וויס, משהו כזה, יש לזה איזה שם, יש פרויקט.
אתה מדבר על השפית הבאה?
לא, 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 פרויקט ששירה, פרויקט ששירה, משהו של נשים, לכן לא דיברנו על זה. ויש פה מאזין ששואל, האם צ'למר זה יחנה?
זה כנראה אותו אדם שנפגע מהצ'למר.
זה טוב, זה טוב. אז השבוע הוא כבר יורד על עצמו. זה בסדר, זה יציאה טובה. הנה. אוקיי, יש איזה גוף מסתורי שמשחרר דברים מעניינים ומצחיקים מדי פעם, אז הנה החשיפה הבאה, וסתם כך לא תזיק עוד בדיחה, במיוחד לא השבוע. כולנו מכירים את הבני ברקים, יש לך ייצוג מעולה בתוכנית של ישראל כהן ואיתה גדסי הבני ברקים, אז מה אתה מצפה, אם הוא יבוא כמו בן אדם, אז הוא לא יוכל לבוא. אין נתניהו. אוקיי, תשמע, גדסי, אומרים פה שיש לך דמיון מפותח, הסיפור עם נתניהו נשמע כמו הסיפורים של נחמן גרשונוביץ. מי זה נחמן גרשונוביץ?
אחד הבדחנים.
זה כמו שמואל ארגמן כזה, נכון?
שמואל ארגמן הגיבוי המזרים.
אתה מבין? אפילו לא מאמינים שהסיפור האמיתי, זה מדהים. אתה מבין עד כמה הסיפור הזה גדול, והוא יורד עליו שהוא זוכר את כל הפרטים. אה, נו, מכוה, מכוה נאור.
אני חוזר בי.
1-952-92-93, המאזינים היום לא רוצים לעלות לשידור, דוד, זה מעניין, אה? רק שולחים לנו תגובות. אנחנו יוצאים לפרסומות וממשיכים הלאה עם הנושאים של שישי נייס.
עכשיו איתכם שישי נייס עם מני גרה שוורץ וחברים שלא מפסיקים לדבר.
שישי נייס, אנחנו עוברים לשיר של נפתלי קמפה ומיד שווים.
Come on.
איזה יופי, לב שהופכים, נפתלי קמפה. שיר מדהים שנחשפתי אליו רק בשבוע האחרון, ולפי דעתי יכול להפוך להיות בהחלט שיר משמעותי מאוד לקראת ימי התשובה ממשמשים ובאים. הרי אנחנו בחודש תמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים, י"ז בתמוז כבר בשבת, נדחה ליום ראשון, אז אפשר כבר בהחלט להתעורר ולחזור בתשובה. שישי נייס, אנחנו בשעה השנייה של התוכנית שלנו עם הצוות הקבוע שלנו כאן כמידי שבוע. וזהו השבוע הזה, פרק סיום העונה השנייה של קונספט הרדיו הייחודי של שישי נייס. כל הנושאים המסירים של השבוע בתוכנית אחת, חשיפות וסקופים ללא מעצורים, כל ליל שישי בחצות כאן ברדיו קול חי. עם טובי הסקופרים בתקשורת החרדית. אפשר בהחלט ככה להגדיר. מי ששמע את הסיפור המרתק שאיתי גדסי הביא כאן בשעה שעברה, מבין על מה מדובר. תשמע, אני לא מפסיק לקבל תגובות על זה, איתי. איזה מדהים. אנשים פשוט, באמת, כאילו גם לא מאמינים מצד אחד, ומצד שני מופתעים מהסיפור כמו שהורדת אותו. חבל על הזמן. אז הלילה אנחנו חותמים עונה נוספת של שישי נייס, והתגובות שלכם אנחנו כמובן מכירים כאן בשידור כל הזמן. אתם מוזמנים לשלוח לנו דרך האתר, לחצן בצד שמאל במעלה העמוד הראשי, מוזמנים לשלוח לנו גם באמצעות האפליקציה, גם בקבוצות הוואטסאפ שלנו. אם אתם רוצים להתחבר אליהם, שילחו הודעת וואטסאפ ל-054-867-9292, 054-867-9292. השטג שישי נייס בטוויטר, מה קורה שם היום איתי? עדיין הכל בשליטה שם? יש פעילות?
יש פעילות, אנחנו מיד נקריא גם חלק מהתגובות אם תרצו.
בוודאי שאני רוצה. אם אתם רוצים לעלות לשידור 1-952-9293, כבר עכשיו אתם יכולים להירשם ולהגיב למה שהתחולל כאן בשעה הקרובה.
אוקיי, אז ככה בוא נקריא כמה תגובות. אני מקליט אתכם עכשיו כדי שיהיה מה לשמוע שבוע הבא, אחלה תוכנית.
אוקיי, אז הוא גם שומע שבוע הבא. אתה לא צריך להקליט, אגב, זה קיים. אולי אין לו אינטרנט, זהו.
הוא גם עבר לקשר אולי
בטוויטר, באתר כל חי, זה עולה כל שבוע. יש לנו עבודה יפה של החבר'ה שם באתר הזה,
שבאמת
יוסי צלניקר עורך האתר, כל הכבוד, עבודה יפה מאוד. כן,
טוב, אולי המועצת החסידית שהתכנסה כדי להקדים את המועצת של דגל, ולכן הבהילות כדי לקחת קרדיט. אוקיי, זווית, עוד זווית לסיפור.
לא מה זה מה שמעניין את האדמורים, קרדיט.
מאזין נוסף כותב לנו, נהנים להזין לתוכנית, רק אם אפשר להוציא את המסעיות מהאולפן.
מסעיות?
כן, זה מה שהוא כותב.
הוא שומע רעש.
כנראה.
של מה? של המוזיקה אולי? זה נשמע לו כמו מסעית?
לא, אולי הוא התכוון לתוכניות.
את הצפירות של הבאזר.
חזק.
אולי הוא התכוון למסעית פיתות או הדברה.
יפה, יפה, אהבתי את המסעית. אוקיי, תכף המסעית יוצאת לדרך. הלאה, נו, צ'יק צ'ק, יש לנו עוד משהו.
אז סיום עונה, או שוב, רב מוטקה גבר והצליח להוריד טיפה יותר תוכנית פתוחה ונשכנית. שישי נייס, חבל, נצטרך לחזור לראות בשדות זרים. לא, 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 הכל בסדר.
חכה לשעה הזאת, חביבי, הכל יהיה בסדר, לא לדעת.
טוב.
אוקיי, תודה רבה למי שדאג לנו כאן היום, למעדני זהב מרחוב ירושלים 20. תודה רבה באמת על הארינג הזה.
ארינג,
מדהים, מדהים. בכל שבוע מחדש מפתיע, והפינה הירושלמית ברחוב ירושלים 1, ודליקטס ברבי עקיבא 81, אומרים לי שנתניהו...
מצאתי שבוע כמה אנחנו אוכלים, בואו, מני.
כן, אבל נתניהו דווקא אוהב את דליקטס, אומרים. כשהוא עובר בבני ברק הוא עוצר שם, רבי עקיבא 81, אוקיי? שישי נייס, אנחנו מיד יוצאים לדרך עם הפרטים שלכם. אתם רוצים לפתוח את השעה הזאת עם תגובות נוספות ממאזינים? אוקיי, גדס, אם אתה כל כך מוצלח, מציעים כאן שתחליף את נדב פרי בערוץ 10. אני צריך להדכן את המאזינים
שניים
שהחליפו אותו.
אם היה גדס, יהיה מספיק אחד.
אבל זה עוד מעט, זה היה בפינה. ישראל, הנה, ראית המאזין נראים לך להנחתה. אוקיי. קודם כל תודה לכולכם על התוכנית, בפרט לאיתי גדסי שמזכיר את המאזינים מניו יורק, כותב לנו מאזין, יפה, הנה, טוב. אז אני מזכיר את לונדון, אלן לונדון.
לא, תגיד המאזינים מניו יורק, שרגע מניו יורק, שלחת לי איזה תגובה ענקית, באמת, ייקח לנו חצי תוכנית להקריא אותה, אז אולי בתוכנית, בעונה הבאה.
אמרו לי פעם שבטוויטר יש עד 140 תווים.
לכן עדיף טוויטר.
אוקיי, עכשיו בנוגע למה שדיברתם לגבי הכל קורה נגד האינטרנט, פה בניו יורק עשו כינוס בכל רעש גדול נגד האינטרנט, אבל מיד אחרי הכינוס עשו למייסה. אנחנו זוכרים את זה, 100,000 איש. פתחו משרדים בכל עיר ועיר שהם נותנים שירות בחינם, כמעט בכל שעות היממה, בכל מה שנוגע לאינטרנט, סינון וכדומה. כלומר, אתה מגיע עם המחשב, מקבל שירות חינם, אוטומטית מכניסים לך תוכנה, רוגלה או תוספת כזו למחשב, שמונעת מהמחשב שלך לגלוש למקומות שאסור לגלוש בהם, ולכן הצליחו בארצות הברית במאבק נגד האינטרנט.
נתנו פתרון. אז בירושלים, אני חייב לציין משהו אחד, בירושלים יש בין רחוב יונה לרחוב מלאכי, ראיתי את זה פעם ראשונה, חנות, חצי לגברים, חצי נשים, שני כניסות נפרדות, קרוב ל-60 עמדות מחשבים, אתה יכול לקבל שם שירות לכל מה שקשור לעולם
באשדוד
האינטרנט.
אתה מכניס תוכנה למחשב,
אבל, ואתה גולה שהוא צועק
אינטרנט.
בפנים.
רגע, לא, אבל אתה מדבר על כאילו, כמו שהיה בעבר קפה אינטרנט וכאלה.
בדיוק, אבל זה חרדי. אתה יושב שם משגיח ומסתכל, ואתה לא יכול לגלוש בשום מקום אחר, וזה מסונן וזה סגור, וזה הכל מדהים.
יפה, כל הכבוד, וחזימה טובה.
גולש
אחרת. אבל האדם כמוני וכמוך שצריך ביום, יום, יום להשתמש במחשב.
לא, זה לא טוב בשבילנו.
למה סל שם כל יום? גולש אחר אומר,
צדר חנייה באזור אין בעיה.
אני רק מקווה שמי הוא חרדי לפי סעיף ח' בהחלטת המועצת לא יקחו זאת לחוק הגיוס, אחרת אכלנו אותה.
סעיף ח' שבו אז בנרי זה מה שיצחר פה, סעיף ח'
הוא ממש קשה, סעיף ח' תזכרו אותו.
לא, תראה איך המאזינים מדקדקים פה.
הוא הגדרה, אבל הוא הגדרה למי הוא חרדי, בעיניי הוא ממש מגזיר את זה.
אוקיי, הלאה, קטעתם את ההודעה של שרגה, שרגה אומר לנו שבארצות הברית כמעט לכולם יש סינון, כל אחד בדרגתו. זה ההודעה שהוא שלח גם אליך, הבנתי. הוא אומר, אם יעשו את זה גם בארץ, יש סיכוי שיצליחו, ואז לא יגיע היום שידברו על אינסטגרם ופייסבוק. תודה רבה, שרגה, גיצ'אבס.
פייסבוק כבר לא מדברים.
רפאל כותב לנו, אין עליכם, תמשיכו כך בתוכנית המעניינת והמרתקת. תודה, רפאל. משה כותב, אי אפשר לשלוח הודעות מהאתר בגלל הפרסומת של קופת העיר. אני הצלחתי איכשהו בקושי, כותב משה. משה, לקופת העיר צריך לתרום כסף, לא לשלוח להם פרסומות, וגם לא הודעות.
תגיד לי, מני, אין שום תגובה מאיזה חבדניק שאומר, וואו, תודה שהתנצלתם?
לא, ובואו נשאיר את זה ככה.
מה זה? איך? מה? איך הם לא...
בדיוק, תגיד תודה שהם לא כועסים, הם לא כועסים.
אבל מה זה? תגיבו.
מה שבני ברקי פשוט, מה שבני ברקי, הנה, בעניין הזה, אז מכותב הוא מאזין שאת כל אדם ממוצע לא מעניין לאיפה נתניהו הלך, רק את הבני ברקים זה מעניין. אוקיי, אז תרשה לי לספר לך, אדוני יקר, שזה פתח מהדורה בערוץ 2 והופיע למחרת בשערי כל העיתונות בישראל, אז כנראה שזה מעניין גם חוץ מבני ברקי, הרי בני ברקים לא צופים בערוץ 2 וידיעות אחרונות וכדומה. שלומי כותב, טוב, מה ציפיתם, שנתניהו יבוא באוטו גלידה? שכחתם את פרשת הגלידה? פיסטו. לכן הוא לא הגיע עם אוטו גלידה, טוב? חברון טוען, כותב איציק.
הייתה גם פרשת המדביר שהוזמן בשבת. או שזה היה אינסטלטור.
עוד הודעה שקיבלתי, שאגב, התאריך הזה שאתה מדבר עליו, 5 ביוני, הוא יצאו בשבת.
אני בדיוק בודק את זה עכשיו.
אוקיי, אז אולי זה יוצא, אולי זה יוצא שבת, ולכן הכוונה שהוא הגיע במוצאי שבת, זה גם הגיוני, כי מוצאי שבת זה כאילו ערב יותר רגוע בעניין הזה. פחות אנשים מתאשפזים בבתי חולים במוצאי שבת.
מה צריך להביא פיתות מיום שישי? לא יכול להביא חלות,
למלכה.
יכול להיות שיש לנו פה סיפור יותר חזק, כשנתניהו הגיע בשבת לבני ברק,
זו כבר תהיה שערויה. אוקיי, איציק כותב לנו שהחשיפה של איתי זה פיתוח של קבוצת הבני ברקים. תמיד, למעשה הוא פה תורש קרדיט למעשה בצורה עקיפה.
אבל שלא ישכח שאיתי הכניס אותו לקבוצה.
בישראל מנהלת הקבוצה לפנות רק אליו.
וואי 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 וואי. אגב, חברון טוען בקבוצה שאותו חודש היה ביקוש, הוא אומר.
שמה?
אותו חודש היה ביקוש, כנראה להצטרף לקבוצה. ישראל כותב, אם יש לכם אינטרנט כשר, איך אתם ידעתם על הזמרת באקס פקטור? כי קראנו בכיכר השבת. אסתי כותבת, היי, רציתי להודות לכם המיוחדת, אני ובעלי יושבים מרותקים ברצף, מחכים לעונה הבאה, תודה. חשיפות וסקופים ללא מעצורים, כותב מאזין אחר, מני, אתה יחצן מוצלח ביותר. אוי, יחצן, זה נראה לי הדבר הכי מביש שנאמר עליי פעם. סתם, אני גזמתי, אבל בסדר. אוקיי, גם התגובות שלכם מוזמנות עלינו לכאן, 1-900-52-92-93, 1-900-52-92-93, ומיד מיד אנחנו עם פינת המבקר.
עכשיו, פינת המבקר.
והשבוע המבקר שלנו, ישראל כהן, לילה טוב, ישראל.
שלום, לילה טוב. באמת, כשאנחנו מגיעים לזכור את העיתונות החרדית, אז יש לנו קר נרחב, החל מהעיתונים היומיים והביטונים המפלגתיים, השבועונים ואתרי האינטרנט, קווי הנייס, הכל.
יש כבר
כן,
אינפלציה.
כן, אינפלציה, אבל בואו ננסה לעשות סדר. הספורטק, הסיקור שלו ביומונים החרדים. אז באמת הפעם היה מפתיע, יתד נאמן יצא לקרב אנחנו יודעים שאת אותה כתבה אנחנו יכולים לראות במודיע בגרסה אחת, יתד בגרסה אחרת, והפלס לדוגמה גרסה אחרת לגמרי. אז בוא ניקח את זה כך, יתד נאמן באמת במאבק ואפילו מזכיר ברמז את אלו שנעדרו, אבל המודיע הולך צעד אחד קדימה ומזכיר במפורש דווקא את החברי אגודת ישראל שנעדרו. זאת אומרת בהפוך על הפוך, כלומר, יוצא יותר קיצוני מיתד.
אנחנו מתנערים מהם,
מתנערים מהם, למרות שהם אגודת ישראל, ובעצם מוציא את העוקץ מיתד. זאת אומרת יתד חשב אותו יום לצאת בכך שהוא מגדיר את אלו שנעדרו מתעלם מהם, כאילו שם אותם בצד, הנה המודיע אומר אני מתייחס אליהם במפורש, והוציא ליתד נאמן את העוקץ. והפלס דרך אגב התייחס בכלל לאישור של הספורטק די בחיוביות. זאת אומרת הוא אומר בזכות נציגת בני תורה נמנע חילול שבת. זאת אומרת, תסתכל על זה בכלל במובן
חיובי. יפה שהם בפלס יודעים לראות את הדבר הטוב.
הביא סיפור אחר.
כן, והנה, זהו, ושוב... ביטן צודק, סוף סוף הפלס רואים משהו חיובי, זאת אומרת במקום לראות את, את הצד השני. כן,
תמיד הם חיובים, תמיד.
עכשיו הערה נוספת, זה אריה דרי נתן ראיון לשימון ברייטקופ במשפחה לפני שבוע, שבועיים, זה היה בנושא הגז, שם פתאום, לא יודעים, ראיון או שיחה, כן, אולי שיחה, זה היה שיחה, אבל היה, זה היה לא, כן, אוקיי. זה היה דברים שיוחסו לציטות, אליו, כן. כן. שבנושא הגז היה נראה שכאילו יכול הוא מיישר קו עם המונופולים, עם הטייקונים, מה שנקרא, כאילו הוא הולך לקראת שזה בעיה ביטחונית, איראן קיבל את הגרסה של נתניהו על כל הנושא הזה. פתאום השבוע ראינו את הזיגזג הזה, ובאמת את הזיגזג שהוא אומר בקבינט הביטחוני, הוא מוריד את זה ממנו ומוביל את זה לכנסת. זאת אומרת כן הלך לקראת יצחק תשובה, לקראת האזרחים כביכול, לקראת השקופים.
אז מה אתה רוצה
מעניין,
לומר על זה?
מעניין מה,
אני,
מה
אני השינוי. אני יודע, הוא תולה את זה בהופעה כאן של האדמור מזלוטשוב. דרי שמע את השידור.
אבל זה לא שברייטקוף הוא חסיד האדמור מזלוטשוב
נתניה. באמת בנקודה עיקר... לא, אז אני אומר עיתונות, כאילו אם אתה אריה דרי, אתה מתייחס ברצינות לעיתונות החרדית, אל תשנה, זאת אומרת, או שתסביר את השינוי בעמדה, ואל
אנחנו מדברים על הגז.
לא, השאלה גם מי זיגזג פה.
מי זיגזג פה.
אבל יש לנו את השאלה הזאת, אחד הנושא.
נכון, הלאה.
רגע,
הפינה של ישראל.
כן, נושא שלישי ורביעי רגע. שלישי זה הקרדיט באמת לאיתי גדסי של עמית סגל. אני חושב שהעיתונות החילונית, סליחה, גם החרדית, מזלזלת לפעמים בקרדיטים, אני לא ליקוס. לא, שלפעמים כן, חלילה, שאנשים, באמת, חשיפות של ציפורים.
מי כמוני יודע.
כן, חשיפות של ציפורים, אני יודע, לכן אמר. רגע, רגע, לא, אבל...
מי שפספס מני עכשיו הכניס לישראל פה.
אולי, אולי, אולי אליך, אלי.
לא, הוא התכוון לכהן אחר, הוא התכוון לכהן אחר.
לכל השביל פה בשולחן, בוא...
בוא, לא, לא, הוא התכוון לכהן אחר.
אני לא התכוונתי לכלום, אנחנו פה באווירה טובה.
כן, באווירה טובה. לא משנה, אבל בכל אופן, העניין הזה שעמית סגל, כביכול פתאום הוא בא בתירוץ לאיתי או למישהו בקו עיתונות ואומר, חשבתי שאתם בבית חולים, וזה, הרי אם היום רואים את זה לערוץ 2, אולי היה מקבל את זה.
רגע, אתה לא עמית סגל מהגז?
כן, אתה פרי או זה דרוקר אולי.
דרך אגב, בסיפור הבא, אז אמר לי מישהו, אל תעביר את זה לערוץ 10, תעביר את זה לכתב אחר בערוץ 2. הוא אומר, זה יותר מעצבן. בוא נראה.
את יודע מה נהייתי עונה לו? אתה ערוץ 2? חשבתי זה ששוק הילר.
נושא אחרון, מני, ואתה נגעת בו ברמז, או באמת אפילו אפשר לומר ברמז הווה, העניין הזה שלא חיכו כבר ליום שישי, ההחלטות המועצת, גם בעניין של הלימודים בסמינרים, וגם בעניין לפני זה של...
דווקא לסמינרים לקח כן 24 שעות.
כן, לקח את 24 שעות, כנראה שהם לא רצו להוציא את זה ביחד, זאת אומרת, כן לתת שתי החלטות נפרדות.
או שזה מתקשר אגב למה שדיברנו. דיברנו על בלז, אבל אוקיי.
ומאיפה זה יוצא? ומאיפה זה יוצא? שוב, בקווי הנייס, באינטרנט, בזה, אולי יונה דואר הביאה את מערב מרדכי שטרן לזה. זאת אומרת, הם גם מבינים שלחכות ליום שישי והמודיע זה כבר לא רלוונטי.
אני לא מבין למה אתם צוחקים. א', יש היום וואטסאפ כשר. יש אינטרנט כשר, יש אתרים מסוננים שעוברים...
אבל צריך אישור, גם לכשר צריך אישור מרב.
יש נייס במיק וזה עדיין עוד עובד.
אני אספיקו לשאול את הרב האם הוא נתן להם אישור כבר. אני יכול להוסיף עוד משהו לפינה?
יש עוד נושא לפינה?
אני אוסיף. אני רוצה להוסיף נושא לפינה. היום קראתי כתבה שניר ברקת תרם $10,000 לפורום לשוויון בנטל.
זה מתוך ספר חדש שיצא.
אוי ואבוי, זה כתבה ש...
לא, לא סתם תרם.
האתר שלך, שנייה, האתר שלך.
הוא התחיל, הוא גלגל את
התהליך. אני לא בא לעשות פה פוש הראשון. אנחנו לא נותנים קרדיטים פה בתוכנית. תקשיב.
בטח שנותנים. פרסום ראשון של אבי שיף בחדרי חרדים.
יפה, פרסום ראשון של בחדרי חרדים. מתוך ספר, אבל כן. שאלי ביטן כאן הוא נציגו על הפאנל הזה. והדבר היותר מעניין, למה מה, מה הוביל הפרסום הזה דווקא היום? מה הוביל הפרסום אתמול על איזושהי תמונה הזויה של ניר ברקת? האם זה רעיון שהעניק ניר ברקת לכיכר השבת?
לא.
זה פינת סקירת העיתונות שלנו. האם יכול להיות שהסיפור של רביץ עדיין משליך היום? למי הוא הדליף את הסיפור עם הנשיא שרבנים הגיעו?
יש לי תשובה בשבילך, יש לי תשובה בשבילך. במקרה...
אתה מדבר על זה עם מישהו.
אתה יודע מה, אני מקווה שהוא לא יחס, כי במקרה התכתבתי עם אבי שיף על הסיפור הזה. אני מאמין שאבי לא יחס, כי הנה, הנה, יש לך תשובה ברורה. גם החמאתי לו באמת על הסיפור הזה, זה סיפור טוב, אין ספק, ואני אומר לו, דגל מגיבים מהר, אה? כאילו, שזה הגיע לסגור ברקת הסיפור.
האמת שאני כבר שמעתי על ההתכתבות ביניכם.
אז הוא מספר את הסיפור, ואני מאמין לו ב-100%, כי אני מכיר את הבחור הזה, לא? הוא קיבל במתנה ספר השבוע, קרא את הספר הזה ושם הוא מצא את הסקופ.
ספר דיגיטלי?
די, תתנצל לי, די, תתנצל לי.
היום ואבי שיף הוא חבר, באמת הוא עושה עבודה נהדרת, אני מאמין לו דרך אגב. השאלה מי הביא לו את הספר במתנה?
ומי גם שלח אותו לעמוד הזה בספר.
יצאנו לדרך בנושא, אנחנו בסך הכל נמצאים בנושא השלישי, אבל למעשה כבר עיקפנו בשני הנושאים הראשונים איזו סדרה של איזה שישה נושאים מתוך מה שהיה לנו פה ברשימה. אז בואו נדבר על יחסי דרי ונתניהו. מצד אחד דרי עשה את הסיבוב של החיים השבוע, הפך להיות המדובר ביותר השבוע, כל הכותרות עוסקים בו, ודרי זה דרי. יש כאלה שאומרים, הנה דרי הישן, לא יודע לעמוד מאחורי המילה שלו, בסופו של דבר עושה סיבוב על כולם. אבל מצד שני, הסיפור הזה גם מערר את מעמד הקואליציה. איך הגדירו השבוע המקורבים של נתניהו? נתניהו רותח. הם אומרים על הסיבוב שדרי עשה לו. בכנסת גם דיברו על מתיחות שנוצרה בין דרי לבין נתניהו בהקשר הזה, על כך שהוא התחמק מהכרעה בסיפור הזה של הגז, וסיבך את ראש הממשלה בפלונטר הזה, פלונטר שהיה מאוד מאוד קשה השבוע הזה, חודש שלם עוד מדינה שלמה תחכה לראות מה הכרעה של ישראל בעניין. איתי גדל, סיפות רם איתך.
איך כל שבוע בסוף אתם מגיעים לדרי איכשהו? אבל בואו נדבר על זה, תראה, בלי אריה דרי, בואו נגיד...
עוד נדבר על מחבלים סיים.
בואו נגיד את האמת, בלי אריה דרי היום הכל היה עובר, מטווה הגז כבר היה מאושר, היום היינו אחרי זה, כך שהקרדיט מגיע לו בהחלט. עכשיו נדבר קצת על המתיחות. אז אתמול בלילה נפגשים בארבע עיניים בחשאיות נתניהו ודרי, זה אחרי הדיווחים על המתיחות הגדולה. והיום, שימו לב, היום סיור בדרום, דרי מפרגן שם לנתניהו בצורה מטורפת. האם זה יש לי חלטית? אני לא יודע, אבל מה שכן, דרי ימדד במעשיו, בסופו של דבר, במעשים.
בבקשה, יעקב גרודקה.
דבר ראשון, מקורבי דרי וביניהם גדסי, דאגו היום לפרסם, דאגו היום לפרסם מעל כל, דאגו לפרסם הערב מעל כל במה, שדרי הסתובב כל היום עם נתניהו, והם היו בחיבוקים כל היום בבר שבע ובעוטף עזה, ואתמול הם נפגשו, והססון ושמחה.
הוא אמר לנתניהו, לא אמנתי שהחלומות שלך כל כך התגשמו מהר.
בדיוק, ועוד גדסי דאג לציית את זה, שגם מקורבי נתניהו אמרו לו, לא רק מקורבי דרי. זה דבר שעוד חשוב לדעת, אבל הרבה יותר חשוב לדעת.
ישראל כהן, עכשיו אתה, בבקשה.
רגע, לא, לא, אני ציפיתי שגרודקה יהיה נגד, ואז אני אוכל להיות בעד, אבל עכשיו אני צריך להיות נגד גדסי. זה סיבך אותי פה. רגע,
לא, כל אינטרסים אצלך, אין לך דעה.
צוחק, צוחק, צוחק. אריה דרי דווקא לדעתי נהג פה בחוכמה, בשום שכל, בגלל שמצד אחד הוא היה צריך לא לפגוע מדי בתשובה או בטייקונים, וכן, האמת היא שאני הייתי חששתי שהוא ייפול בתוך הפח הזה וכן ישרת אותם בסוף, כמו שאיתי אמר, העביר את זה לציבור, אמר שקיפות, גם הוציא את נתניהו קטן בזה שזה כביכול לא בעיה ביטחונית.
תודה רבה ישראל, אלי ביטן.
רבותיי, אנחנו לא יכולים באמת לרקוד על שתי החתונות, לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. לא יכול להיות שדרי מנהל קמפיין שקופים, כולנו אוהבים את זה, שהוא מביא קולות של חילונים, קולות של מסורתיים, אבל בפועל שהוא צריך באמת ללכת ולפרוע את התלוש הזה, אנחנו אומרים, עכשיו תדאג לקואליציה, תדאג לחרדים. לא, יש פה נושא ישראלי, הוא הלך על זה לבחירות, על השפה הזאת, על השיחה הזאת, עכשיו תביא את הנדוניה הביתה. הרי כולנו יודעים מה יצביע דרי על חוק דתי כלשהו שיבוא עוד שנה להצבעה, עוד שנה אנחנו יודעים בדיוק מה יצביע כבר עכשיו. אבל מה הוא יצביע על הגז?
בועז, עכשיו אתה.
פיו, זה ממש פלונטר רציני, ראש הממשלה ודרי. אני לא רואה בזה תקווה. אני לא רואה בזה תקווה לאריה דרי להמשיך עם הדבר הזה. אני חושב שהוא עשה טעות בזה שהוא לא לקח את הסמכות לידיים ובאמת חתך את תשובה מהחוצה מהמשחק. אז פה אני מדד. או זה שהוא זרק את הכדור החוצה, הוא ידע שבסוף האנשים, הממשלה תלך לטובת תשובה ולא לטובת האזרח הפשוט. מה שהוא עשה, הוא גרם בעצם הפסד לשקופים, זה הפסד שלנו, וזה בדיוק בלי ההחלטה שלו.
תודה רבה, עכשיו אנחנו למאזין שניאור על הקו, שלום ולילה טוב שניאור.
שניאור.
שניאור על הקו.
לילה טוב, אוהב אותו לפי גרסה של כל מי שירצה.
יפה, אוקיי, עקבת, כן.
אני כן, כן, אני עליתי לשידור לפני שבועיים.
כן.
לכם את זה עם גימל תמוז, עם פיאמנטה, עם
הגימטה, אתם
מה שזה זה?
ועדיין, ועדיין.
איך לא?
אז ובכן, אז קודם כל, אולי הייתה אווירה לא נעימה אחרי זה עם ה... שהייתה, או לא משנה, העיקר ש...
משנה, משנה.
לגלות, אם אנחנו עושים, אם מגימטריות עסקינן, אז הידיים בתמוז, שזה חל לשבת, ידיים הרבי מביא שזה גימטריה טוב. בעזרת השם שתמיד נגלה את הדברים הטובים שבגלות, בעזרת השם שבכוח של אהבת ישראל, באמת דיברתם אפרופו התנצלות חב"ד וזה, אז אוקיי, אז נמצא בינתיים טוב שלרבות באהבת ישראל, לקראת שבין המצרים מהירו יופכו.
אמן.
לסופן לשמחה בעזרת השם.
תודה שזה קטע אותנו מעבר תורה גם בערב זה.
תוכנית מרתקת, תוכנית מרתקת, אני מאוד נהנה לשמוע.
וזה אומר חב"דניק.
ואנחנו מאוד מעריכים, מאוד מעריכים את מה שאמרת.
אנחנו מאוד מעריכים שקיבלתם את ההתנצלות ואתם מבינים שהדברים
כמובן
לא חוקים. אלי, עד שהבן אדם עולה מאזין רציני ולעניין ואומר את הדברים כפי שהם, תודה רבה, ישר כוח שניאור, תודה רבה ושבת שלום שתהיה לך. שישי נייס, אנחנו ממשיכים הלאה, כן, לנושא הבא. ובכן, הנושא הרביעי, 1-952-92-93, אם גם אתם רוצים להגיב, 1-952-92-93, על הספורטק. תוכנית הזו שהיא במורדות בין רמות לבין השכונות הצפוניות, מה שבעבר אני קרא צפון ירושלים. תוכנית הזו עברה, ברקת למעשה ניצח, דגל הפסידו, בסופו של דבר די מאשימים את אגודת ישראל, היה גם מי שהאשים את ש"ס על כך שהם לא מינו מחליף לשמחיוף. אבל בפועל, כל האשמות האלה על אגודה ועל ש"ס וכדומה, אולי הם בריחה מהאשמה לגלגל את האשמה לפתחו של אפשטיין. כלומר, לא היה ברור, או שכן היה ברור, עם מה אפשטיין יצביע, אם הוא ילך עם ברקת או ילך עם הנציגים החרדים בעניין הזה. ולכן, ממילא, מלכתחילה, אולי בכלל לא הייתה אפשרות להביא רוב. ומה עם משה לאון, הנציג שדגל תמכו בו, אולי הוא בכלל השם, אם הוא היה מצטרף להתנגדות והיה נוכח בהצבעה, אולי הוא כן היה יכולים להביא רוב. וכשהם היו מכריחים שיש רוב, אולי נציגי אגודה כן היו מגיעים. מי נירוונה ומי בלגיה ומצביעים? ישראל כהן.
אני חושב שברקת מקבל כוח עודף. מעצם בזה שהוא ראש עיר ומלכתחילה אפשר להבין את העניין הזה. אני לא מבין, אני חושב שדגל גררו פה את כולם לסיפור הזה, בצדק או שלא בצדק, זה כבר חילוק אחר. האם בגלל באמת מאבקי השבת או בגלל אינטרסים כאלה ואחרים, אנחנו יודעים שהם לא אוהבים את ברקת עוד מהבחירות, עוד מזמן שהם תמכו במשה לאון. אבל בסופו של דבר ברקת ינצח, כי הוא ראש העיר, הוא יכול לתת צ'ופרים כאלה ואחרים לנציג כזה ואחר, ולכן, כמו שבבני ברק, בנושא של ההקצאות להערכתים יפסידו, גם בירושלים.
תודה, בועז, עכשיו אתה.
יפסידו.
כולנו זוכרים איך קמה שכונת רמת שלמה, זה היה אמור להיות אצטדיון טדי בעצם מוקם שם, אז פורוש נלחם לבד בשביל להזיז את זה החוצה, זה היה פורוש האבא והבן, חוץ מרוח הקודש הכל היה שם, אבל באמת הצליחו להקים את זה, להזיז את זה לשכונה הצדדית ולעשות את טדי ביציאה מירושלים. אני חושב שהנציגות החרדית הייתה צריכה לנהוג בתן וכך, לא הצליחו, הפכו את זה למאבק דתי קיצוני שלא צלח.
תודה רבה יעקב גורדקה.
אני חושב שלהגדיר את העניין פה כניצחון של ברקת זה דבר לא נכון.
אוקיי.
כי ברקת לא ניצח את החרדים, החרדים גרמו לו לקבל את ההצבעה הזאת בידיים. היועצים של ברקת לחשו לו שזה לא נושא באמת שבוער לחרדים. יש נציגים שלי לפחות, אחד מחברי המועצה, אחד מסגני ראש העיר, שאמר לי במפורש לפני חודשיים בערך, שעזוב אותך, לא יש שם חילולי שבת, זה לא מעניין, זה לא פה. הוא ידע שזה לא באמת...
תזכרו לך, הבאתי כאן גם את הסיפור, אבל אני תכף אתקן אותך, אלי ביטן.
אני לא יודע אם זה נכון שהחרדים גרמו, כמובן שהחרדים עשו אחד טס לחול, אחד מצא חברותה, אבל ברור שברקת הגיע ואמר למי שאמר או חברותה או מיטותה לצורך העניין. אבל מה שאותי מעניין ומה שחשוב לי בנושא הזה,
או חברותה או קפותה,
שהספורטק צריך לקום, כן, או חברותה או שתלך הביתה. מה שחשוב בנושא הזה, הספורטק היה צריך לקום, ואין סיבה שהספורטק לא יקום בשביל תושבי ירושלים החילונים, והמזל שאין ראש עיר חרדי, וככה
ישראל כהן,
השכונה הזאת, ואז היא הפכה לחרדים.
אני דיברתי, אבל אין לי בעיה להגיד.
לא, אז את מי פספסתי פה?
טוב, אני אגנוב לישראל כהן את זה. קודם כל, כמו שאמר אלי...
אתה לא גונב, זה שלך.
תודה. כמו שאמר אלי, מי שאישר את הספורטק הזה, זה היה במקרה אורי לופוליאנסקי, אם אני לא טועה. אבל אני לא הבנתי את השאלה, מי השם במה שמקימים את הספורטק? כאילו מי... אין ספק שדגל התורה נלחמת פה בניר ברקת, מגייסת את נושא השבת לעניין הזה. זה יכול לדפוק לכל מיני דברים אחרים, כמו בית הכנסת בגבעת מרדכי, שבסופו של דבר קיבלו את זה, וזה הסיבה להערכתי לפחות שיוסי דייץ' ורוזנשטיין נעלמו, אחד לבלגיה, השני
דייץ' לא נעלם, לא דייץ'
הצביע אלברשטם, סליחה,
בגלל גבעת מרדכי? יפה, עשית להם חסד. אלי, לילה טוב לאלי.
לילה טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, אני רוצה לומר שהסיפור בירושלים כבר מתחיל מזמן, שהחברי מועצה החרדים לא מוצלחים מול ברקת, הם לא מתאחדים לפעול בכל הנושאים.
כולם?
כן, כולם.
כולם?
כבר, כן, הם מול ברקת, הם כוח גדול שיכולים לנצל את זה בשביל להביא הרבה יותר תועלת לחרדים, ולכן הכישלון בספורטק, זה הכישלון כבר מזמן, לא
מהם. אתה יש לך אפשרות לחבר בין אפשטיין לדגל למשל?
זה לא קשור, כי גם הקדנציה הקודמת לא היו יותר טובים.
אני מסכים עם אלי, ואני אסביר לך מה קרה עם הנציגות החרדית מול ברקת. הנציגות החרדית מול ברקת לקחה כמה צעדים אחורה בגלל היועצים החרדים שיש לברקת. אף אחד לא יכול מולה.
וואלה, אתה נותן להם כוח יותר מכל חברי מועצה?
זה המציאות, אתה לא יכול ללכת למכור לברקת שהירח זורח עכשיו כשהנציגים החרדים אומרים לך מחר קידוש לבנה ולא הערב.
זה המציאות הירח בעצם.
אוקיי, עד כאן בספורטק, תודה רבה אלי, שבת שלום, גיצ'אבס.
בשמחה.
על הדברים האלה שלך. שישי נייס 1-952-92-93, שישי נייס 1-952-92-93. רצית לומר משהו נוסף בעניין הזה ופספסנו? אני לא זוכר, אבל אוקיי, אם תזכר. בואו נביא לכם קצת תגובות. שולח לנו מאזין בפקס, יש דבר כזה גם פקס, כן? ברור, מה זה אילו, הוא כותב. בקריית צאנז ישנם בחורים שבקיעים בכל השס, בישיבות לתאיות, כל החיים לומדים רק נושים מזיקים, כמו ראשי הישיבות. אז הוא שואל, אז מי הם האילויים? אה? מישהו הזכיר פה את העניין של האילויים? אז הנה, קיבלתם תשובה. עוד תגובות שמגיעות ממאזינים שלנו. אציין שיש כיום למעלה מחמש חנויות כאלה בירושלים, כמו מי שהזכיר כאן את הסיפור, אני חושב שבועז, כולל קומה מיוחדת באחת החנויות למשתמשים קבועים, תקשיב איך זה השתכלל, שיכולים להיכנס רק עם כרטיס שניתן לאחר אישור לימודים מישיבת מיר וכדומה. יפה, יפה, אתה רואה, אז הנה, אז יש כאן דברים.
לא רק באמריקה.
לא רק באמריקה, גם כאן, ובהמשך גם אם אנחנו נספיק להגיע גם לסיפור של הטלפונים בעולם הישיבות, זה גם משהו שהפתיע אותי ששמעתי השבוע. חיים כותב, אין עליכם תותחים, תמשיכו כך תמיד לדבר, גם דברים שלא נעימים לכל אוזן, את הדברים האמיתיים צריכים לשים על השולחן. לא, אנחנו מדברים רק דברים נעימים, אני לא יודע מה אתה מתכוון, חיים. מאזינה כותבת בשם יעקב ריבלין, שבפעם הבאה הוא יבוא במסעית זבל. לנתניהו. צבי כותב, ערב טוב, תוכנית בלי רמה, קשקשת ופטפטת כאחד. אוקיי, בסדר, תודה צבי. גם דעתך נשמע. המבקר של המבקר כותב, ביתד אמן התייחסו גם לנהדרים. אתה שומע ישראל?
כן, כתבו נהדרו. לא כתבו את השמות אבל.
לא כתבו את השמות.
כתבו, היה חברי כנסת שנהדרו ושמו את זה בגרשיים.
תן למבקר של המבקר להוסיף. ביתד אמן התייחסו גם לנהדרים בעמודים הפנימיים. כתבו כי רק שתיים מאגודת ישראל התנגדו וציינו שמותיהם. כותב המזין, אני לא חושב שיש צורך לפרט מעבר לכך. תבין, אולי יש פה בעיה בכלל של אושנורי, אז לכן הם אמרו מי עשה את הטוב, ומתוך כך אתה יכול להבין את הרב, את השמות.
הרבנים ביקשו שנפרסם, כך כתבו ביתד.
מעניין אם ביתד גם ציינו שאדמור מבלז לא הגיע, או כתבו רק מי שהיה נוכח במועצת.
הם סיקרו את המועצת אגב?
אני לא חושב.
סיקרו?
לא.
כן, כן, היה סיקור.
היה בעמוד 3 סיקור של המסקנות.
כן, היה זה סיקור. היה את הסקירה הקצרה באיזה עמוד פנימי. אוקיי, מוטי כותב, אוקיי, אבי רצה לעשות תוכנית מעניינת, הגיע מייבין ואמר שמני הראו צריך להגיש את זה, הוא עושה זאת בהצלחה רבה, טען המאזין שאם ישראל לא ישדר את התוכנית לא יהיה מה להאזין, הגיע מפיק המוכשר ושאל איזה צבע יהיה לתוכנית אם לא ישמעו את העקיצות של אלי, חייבים לפחות פעם בשבוע לשמוע את השנינויות של בועז, צעק שם מישהו, צחק האורך, יש לכם בכלל מושג מי זה איתי? מה עשה אבי? כנסת איתי, בועז, מני, ישראל ואלי יושיב אותם מסביב לשולחן, ומאז יש לנו מדי שבוע תוכנית מעניינת, מרתקת ומואזנת. וואו,
זה פרגון לתוכנית לסוף התוכנית.
הוא יכול להחליף את יוסי חיים.
לא, יכול לשלוח
בכתיבה שלו.
זה קצת פי חובב.
הוא יכול לשלוח את זה נראה לי לחיים בלדה. לבני ברקי, לספר בני ברקי.
בקיצור, אתם כולכם רוצים את זה ממוסגר לשמור אצלכם.
לא, 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 זה בסדר, מה? הוא יכול לשלוח את זה עוד פעם בפקס שאיתי ישמין מנח.
אביחי מנדלוביץ' כותב לנו, עונה הבאה, אני מציע שתשדרו את התוכנית בסינדיקציה יחד עם רדיו קול ברמה.
וואלה, זה רעיון, אני מסכים.
כן, גם גני ישראל וגם רשת בית, אגב.
אני מסכים, רדיו דרום ודידי הררי.
רק לא עם ערוץ 2. רק לא עם ערוץ 2.
בשום אופן.
בשום אופן.
לא יביאו קרדיט.
איציק,
הם לא יביאו.
איציק כותב פה, וזה נחתום את הסבב הזה, מה קרה להשקופה של הפלס? ספורט? השם ישמור.
אוי ביי.
זה לא ספורט, זה ספורטק.
זה ספורטק, זה ספורט.
רגע, רגע, ויש לנו פה את שמעון ברייטקופ שמצייץ בטוויטר, הזיקו אותי לשמוע אתכם, אתם מתוקים מדבש.
זה כנראה באווירת זלוטשוב, נכון ישראל?
בזלוטשוב נתניה נהגו לתת לטעום מהדבש בכל שבת, לא רק בראש השנה.
טוב, שיהיה לכם לילה דבש.
לילה דבש. סיימת איתה, אתה הולך?
לא, לא.
יש שמועות שביבי הגיע, לא?
בתוך מסעי דבש.
טוב, אז אנחנו...
כן, האמת, תגובות מרתקות.
נרוץ לנושא הבא שלנו כאן. ובכן, מאבק על שבת חסידי בטעם ריבית לתאי. שימו לב, ליוזמה המעניינת הזו, איך מחברים ריבית עם שבת. וזו היוזמה והתוכנית של רבנים מאשדוד, שהגיעו גם למועצת השבוע לדיון הזה בעניין גיג, ביג. עכשיו הסיפור של המאבק מול ביג לא מתרומם. למה? כי הציבור הלטאי לא מצטרף למאבק. אז נמצאה הדרך, תשמע, יש גוף שקיבל אפשרות לתת כשרות לקופות הון והשקעות, כמו חברות ביטוח, קרן, גוף בשם גלת הון.
גוף פרטי, גוף, נכון?
גוף פרטי. לא, לא, גוף של רבנים, אני חושב מודיעין אלית. גוף רבנים חשובים מאוד שקיבלו את הסכמתם של גדולי התורה. והגוף הזה למעשה, מה, הלכו בו הרבנים ובדקו שמיגדל, אותה חברה שטענו נגדה כי מושקעת, אמנם קצת, וזה בביג, לא מחזיקה בקרן שקשרה מבחינה ריבית, מבחינת ריבית. וככה אפשר לחבר את המאבק באשדוד בין ריבית ושבת, ככה לרכז ולנסות ללכד את כל הכוחות בציבור החרדי למאבק על ביג. ישראל כהן, מה אתה חושב על זה?
אני רואה באמת קצת את הדברים אחרת. מי שירצה אולי יגיד שזה באמת מאבק של אינטרסים. הנה דגל התורה רבה על השבת בירושלים, על הספורטק, שם אגודת ישראל נעלמת. באשדוד המקרה בדיוק הפוך, אגודת ישראל מפגינה על השבת, דגל התורה נעלמת, האם הכל אינטרסים? אבל אני לא אגיע דווקא לזה, בוא נעצור קצת לפני. העניין הוא שאין אחדות, כמו שאתה אמרת, גם בירושלים, גם באשדוד, וזה הסיבה שהציבור החרדי מפסיד, הוא השבת בסופו של דבר.
בבקשה אלי ביטן, עכשיו אתה.
אני, תרשה לי כאילו עם כל כאילו הכיוון המעניין הזה והחשיבה הזאת, בוא נתקוף את זה דרך ריביס לפקפק בכל זה. אני לא חושב שמשהו הלכתי הוא זה שישנה. אם הרבנים הליטאים החליטו לא להצטרף למאבק הזה, הם לא הצטרפו למאבק הזה, וריביס לא עדיפה על שבס, ובינתיים לריביס יש יותר עסקה, לשבס אין יותר שבס, ואולי יש את מכון צומת. אז אני לא חושב שזה בדיוק מה שיכניס את הליטאים לתוך הנושא הזה.
תודה אלי, הייתה גדסי.
אני שואל איפה הספרדים, כאילו מנסים לגרור את הליטאים למאבק הזה בגלל ה...
הם שקופים.
הספרדים עם החסידים, אני חושב, לא במאבק הזה.
בהפגנה ובמאבק, כן, אבי אמסלם שם נראה לי הוביל את הזה, אבל איפשהו בסוף זה נהיה מאבק עכשיו של החסידים מול הליטאים, האם אתם מצטרפים או שאתם לא, ואנחנו רק לבד, וכשהליטאים בכלל טוענים שהכל שם ממניעים פוליטיים, ולכן... אני לא חושב, כמו שאלי אמר, שזה מה שישפיע עכשיו נושא הריבית או לא, זה, אבל מה שכן, הם יצירתיים שם עם הביטוח, עכשיו ריביס.
בוא, אז בבקשה.
בתור תושב אשדוד לשעבר, אני חייב להגיד לכם, ביג נמצא על
פעם אמר. איזה עיר לא הייתה, זה, אלא אשדוד.
גוש קטיף גם הייתי.
יפו, נראה לי יפו לגב.
חבר'ה, גנבתם לי 30 שניות. בתור תושב לשעבר, אני חייב להגיד לכם, ביג נמצא מרחק 2,000 אמה מהעיר. אני בכלל לא יודע איך מגיעים לשם להפגין. זה דבר ראשון, זה ממש ביציאה מהעיר. ואני לא מבין בכלל על מה הוויכוח, כל חופי הים באשדוד פעילים, הכל בוער שם ברוב
זה לא אותו דבר, אבל
אדוני,
זה מרכז קניות,
זה מרכז קניות, יש מלא מרכזי קניות באשדוד
שפתוחים בשבת?
פתוחים בשבת, וכאן ברובעים החילונים, אני לא מבין, לא בגודל הזה, אבל המאבק כרגע, הציבור הליטאי הבין שהמאבק הזה נדון לכישלון, אין לו שום עניין להילחם, זה גם רחוק מכל ריכוז חרדי. אם פה בספורטק בירושלים רבים, בגלל שזה נמצא ליד השכונות הצפוניות, באשדוד זה בכלל לא נמצא קרוב, לא שום ריכוז חרדי בכלל, לא, בקושי בכניסה לעיר.
תודה בועז, יעקב גורדקה, בבקשה.
ברשותך בועז, אני אתייחס גם למה שאתה אמרת. השאלה שלך זה על מי שאלה את זה לראשונה, את הנושא הזה. אחרי שהנושא כבר באוויר, קשה להוריד אותו, והוא כבר הפך להיות סוג של מאבק למען קדושת השבת. זה אתה מסכים. עכשיו, בלי שום קשר למה שאמרת, הזכרנו את העניין של ירושלים, את המאבק בירושלים, והזכרנו את המאבק באשדוד. ויש דבר שהוא מחבר בין ירושלים לאשדוד, וזה בעצם דרך חיבור בין המגזר החסידי לליטאי. הפילוג הזה, אנחנו רואים שבמקומות שיש פילוג בין המגזרים, לא מצליחים להוביל מחאה חזקה ויציבה, וכאן אנחנו צריכים להקות.
תודה יעקב גורדקה, לילה טוב למאיר, נכון? מאיר על הקו?
ערב טוב לכם, חברי התוכנית הנפלאה הזו.
אתה מאשדוד, מאיר? אתה מאשדוד, מאיר?
אני לא מאשדוד, לא, אני גר בקריית אונו.
אה, קרוב.
אני רציתי להגיד לכם, ברשותכם כמובן, שתי דברים.
בכיף.
דבר ראשון, שמעתי שאתם דיברתם על הנושא של הגז ושל אריה דרעי.
כן.
וזה מפליא אותי הדבר הזה. כיצד יכול להיות נושא שהוא כביכול לטובת הציבור והוא הופך להיות איזשהו קלף שמסכסך בין כולם לכולם? אני לא מבין. אני לא מבין.
מאיר, אתה תומך בהחלטה של דרעי או נגד ההחלטה של דרעי?
אצלנו יודעים שמה שדרעי אומר צריך לחשוב הפוך.
גדול, אבל דרעי החליט לא להחליט במקרה הזה.
אז אין מה
להפוך. אז מה, תחליט להחליט שלא להחליט.
אבל
גדול, אי אפשר להפוך את הלב.
אבל ברגע שבן אדם הוכח כאחד שדואג לעצמו, אז אין עניין לחשוב שהוא חושב על טובת הציבור, במיוחד שאנשי הציבור
הוא השבוע הוכיח,
חברי הקואליציה הצביעו בעד.
הוא השבוע הוכיח לא רק בעניין הזה של גז, אלא בכמה וכמה מישורים שהוא לא דואג רק לעצמו. אבל תודה למהר.
מה הנושא השני?
עד כאן. לא יודע, לא הספיק. מה אני אעשה?
לא, אולי זה היה עוד איזה משהו, אולי סקופ.
אגב, שמתם לב שעבר שבוע בלי מכתב מדרי?
היה מכתב למשה אבוטבול, מכתב מזל.
אוקיי, עוד תגובות.
רגע, נגיע לזה, נגיע לזה.
מאזין כותב לנו, מזל שנתניהו קיבל טרפול רפואי מדוקדק, ואם לא, התביעות... מה? לא הבנתי מה הוא אומר. אוקיי, יהודה כותב, אולי תגיד עוד פעם את הנושאים של השעה הבאה, אם אתם מדברים על סיפור דירנפלד, אבוטבול בבית שמש, כן, אם נספיק נגיע לזה. אבישר כותב, דרעי לא יכול לריב עם נתניהו, כי אז הקדנציה תתפרק.
הקואליציה, הוא מתכוון.
יפה. אלי כותב, היי לכם דבר ראשון, סופה שניים. לא יודע מה זה.
גם לך.
כן, תהיה לך שבת שלום. דבר שני, כותב, אין דבר יותר מתוק מזה לשבת בליל שישי לאכול צלחת שונט ולשמוע אתכם. דבר שני,
אין דבר יותר מתוק
מתוק מדבר. בדיוק, מה אתה יושב לשמוע אותנו? תסגור את הרדיו.
אוקיי.
תעשה משמר.
דבר שלישי, אני אשמח להציע, אפילו שאני סתם עוד בן אדם, שתמנו את האיש והאגדה איתי גדסי. למעלה נמנה אותו, לא יודע, מרגש אותי כל פעם לשמוע אותו.
בוא נמנה אותו.
טוב, תמנו אותי, תצעשו הצבעה.
אנחנו מבקשים מישראל למנות אותו למנהל קבוצה נוסף בבני ברק.
תשמע מה המאזין כותב. המאזין אלי כותב שישמח שיתמנה לכתב הפוליטי של כל חי במקום גואל וקנין שפרש.
אתה יודע מה הדבר המדהים? שהוא יושב פה עם הפלאפון והוא שולח לעצמו כל הזמן תגובות.
לא ייתכן, לא ייתכן.
אני מקווה שהמנכ״ל שומע אותנו.
תאמץ, תאמץ.
אתה מבין ש גואל מהרדיו הגיע להיות דובר של דרי, והגדסי עם דובר של דרי
הגיע לרדיו.
בקשר לספורטק, כותב לנו מאזין נוסף, תראו לכם בהצבעה על גיוס בני הישיבות, היו נהדרים ארבעה נציגים. נהדרים מהצבעה, איך הייתם מסתכלים על זה? ברור שזה היה זו לחלוטין, אלא מה, הייתי טענו שזה ממש לא דומה. אבל בכל זאת, מי ייקח על ראשו את מופעי הפריצות וחילול השבת? חיים אפשטיין או יוחנן ויצמן? מי? מה קשר ויצמן? ויצמן לא נהדר אגב, סתם הכנסת אותו לפה, לא קשור. הצביע נגד, כך שואל המאזין. אז נאמר לך בפעם השלישית, ברקת מתחייב ומצעיר שלא יהיו שם חילולי שבת.
מה נפקא מיניה, גם אם כולם היו מגיעים זה היה תקו.
בכל מקרה זה לא היה עובר, כן, איך שלא נסובב את זה זה לא היה עובר.
יותר טוב מהארנה ויותר טוב מטדי.
מאיר מהצפון כותב, דגל מתנהגים בצביעות, איפה הם במאבק באשדוד בביג למען השבת? ברור שהמשחק כאן מכור, הכל הצגה ופעלולים פוליטיים מכוערים.
כי בירושלים יש עניין נגד ברקת.
טוב, אז זה מובן, זה לגיטימי בעיניך.
כן.
אוקיי, אתה רוצה מה?
לא לגיטימי, אבל זה מובן.
1-952-9293, אם תרצו לדבר איתנו על הנושא הבא, וזה יהיה בית שמש באמת, הנה הספקנו, זה הנושא הבא שלנו. נושא מספר 6 ברישומים שלכם, למי שקיבל, למי שלמשל חבר בקבוצות הוואטסאפ של שישי נייס, וקיבל מאיתנו את ההודעה הזאת מוקדם יותר היום, יכל להיערך לתוכנית.
רגע, אולי, אם כבר דיברנו על חילולי שבת רק במילה אחת, אם מאזינים לנו אנשים שמטפלים בנושא הזה, אז למה בבני ברק לא מגיעים? כאן באזור הזה, אזור התעשייה המתפתח של בני ברק.
רגע, זה סיפור שבדקת?
כן, כן.
יש תגובה של העירייה גם?
עדיין לא. זה לא קשור לעירייה, חילול השבת, לא חושב שזה באופן.
לא משהו.
לא, אני יכול להגיד לך שהיה מלחמה בזמנו על סגירת כבישים, אתה יודע, זה לא חוקי לסגור כביש בשבת. סתם ככה,
תלוי איזה כביש. לא, לא, אני אגיד לך מה חוקים, אני רוצה. תלוי איזה כביש.
בבני ברק,
האם זה מוגדר כעורק או לא?
צמוד לבן גוריון,
אלנבי סגרו
שם כביש, והשכנים עשו בלגן, טוב, נגמר הזמן.
בדיוק. ממש נגבר לנו הזמן, אבל...
הסקרנות בוערת בך, זה נראה.
ככה אתה, מה, על בית שמש, אה?
לא, על האזור תעשייה ומגדלי בסר החדשים.
כן, כן. עכשיו בואו נגד מגדל, דרך אגב.
כן, היה לאלון, יושב השטחים של...
אתה מדבר, אתה בשורה אחת אומר שישנם חילולי שבת בבנייני המשרדים שנבנים באזור התעשייה שבני
ברק. בדיוק, עובדים, עורכי דין, שאנשים מגיעים לעבוד
למשרד שלהם. זה בעיה, זה עסק פרטי, לא עסקים משרד, יש זה בעיה, אבל זו פרצה מעניינת ששמעתי עליה לאחרונה.
לא, אבל בעבר היו הפגנות פה, היו הפגנות כאן, תחת מגדלי המשרדים קרוב אלינו, לבניין שממנו אנחנו משדרים כרגע, והיום זה נגמר. אז אני אומר, אם בצל הספורטק ואשדוד והכל, אולי גם פה דגל ימצאו נגד זייברט בגלל ההקצאות, התחילו להפגין נגד העירייה, נגד ראש העיר.
עכשיו הרסת, היית ניגש למנחם שפירא בשקט, אומר לו את זה
מכאן יוצא את הקריאה לדגל הקובה ברזל בעודו חם.
שום דבר, היית יודע שזה אמירות שאומרים סתם, אז בגלל זה הוא שולח את זה
ברדיו. לא ראיתי את הצד של רוחמקין וזה, מפגינים פה, הם כל שבת הולכים לישון, תפסיק.
הם לא צריכים להפגין, הם מקבלים הקצאות. למה להם להפגין?
מי שצריך להפגין זה דגל, כמו דגל.
אבל אני מדבר על השבת, לא דיברתי על ההקצאות.
כל השבת זה סיפור של הקצאות.
הבנתי.
טוען שהכל קונספירציה פה.
המשך הדיון בבני ברקים, כי אנחנו צריכים להגיע לבית שמש. תראו כמה סיפורים היה שם השבוע. אבוטבול ישי דירנפלד, מתיק ארנונה ועדת הכספים. בום, שלף לו את זה. אחרי מה שהוא איז להצביע נגד עמדת ראש העיר. מדהים. זה משהו שלא, זה משהו שלא ראינו.
ביבי נתניהו כבר עשה את זה בעבר, זה בסדר.
חברים, 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 בבקשה, תנו לי. הסיפור הזה זה סיפור של דירנפלד. הסיפור השני זה הבני תורה שמתבצרים בבית כנסת ברמת בית שמש ג', שלמעשה המאבק הזה, התושבים המקומיים טוענים שזה מאבק לשם מאבק, ולא למעשה מאבק לשם בית כנסת. מצד שני, בני תורה אומרים, העירייה לא רוצה לתת לנו הקצאות בגלל שהם חוששים מדגל, אז אנחנו חייבים לייצר את הבעיה הזו בשביל לקבל בית כנסת, והנה, לא הספקתי אפילו לתת לכם את הסקירה על מה שהיה בבית שמש, חגיגות היובל למשה אבוטבול, לציבור אני לא יודע, בטוח שיודע, התושבים עוקרים עמודי תמרורים לחנייה בתשלום בשכונות, החיבור של מונטג עם אבוטבול אל מול החברים האחרים בדגל, הרבה מאוד סיפורים מעניינים בבית שמש. אתה רוצה לפתוח איתי, בבקשה,
רוץ על זה. אני רוצה להתחיל, השלום מתחיל בבית שמש. נכון שהבלגן בזמנו עם יאיר לפיד וליפמן התחיל בבית שמש עם היריקה, אבל הנה ידידי שיושב כאן לצידי, ישראל כהן, עשה שלום גדול עם סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, מונטג, ואני שמח שהכל יסתדר. אבל בוא נעבור לנושא עצמו, כי אני לא רוצה לגנוב לכם את הזמן. אבוטבול, למאזינים גם. אבוטבול, זה לא פעם ראשונה, דרך אגב, היום שמעתי כמה אנשים שאמרו, מה קרה? למה על דירנפלד עושה זה? אבוטבול יש לו בעיה, תן לי עוד 10 שניות.
לא, את אחרי זה, ישראל כהן.
אני חושב שמשה אבוטבול התנהג פה.
שמתי לך נקודה, ולאבוטבול יש בעיה. אתה חייב להמשיך לפתרון.
הוא לא יכול, הוא לא יכול, הוא יסתבך עכשיו עם שס.
הוא חייב להמשיך לפתרון.
משה אבוטבול לדעתי נהג פה בצורה מחייבת, בגלל שאנחנו צריכים להבין, גם במגזר החרדי אנחנו רואים את זה. מי שראש עיר חזק מצליח לשלוט. זה הסיבה שיעקב גוטרמן מצליח לשלוט בעיר מודיעין עילית כל כך הרבה שנים. באילת התחלפו כולם, כי שוב, צביקה כהן, מי שהיה אחר כך, יצחק עידן, כל אלה היו אנשים חלשים מדי. גם אבוטבול היה צריך להוכיח פה מנהיגות, ולכן הוא עשה את הצעד.
והוכיח, בועז, לא?
ידוע, הסיפור בצרפת, כשהיה מלחמה בחוץ, היא אמרה, אם אין לכם תאכלו עוגות, בבית שמש, כשראש העיר אוכל עוגות, תושבים במלחמה, עוקרים תמרורים, מתבצרים בבתי כנסת, דירנפלד נזרק, ובקיצור, איך ראש העיר אומר, למי שלא מתאים, לכו תשבו בבריכה.
כי אתה יודע מה, כי הוא לא באמת אשם בהכל. צריך לומר את זה ביושר.
הוא לא אשם.
והנה בועז, השאיר 10 שניות.
אני רק רוצה לומר שלאבוטבול יש בעיה עם הקטע הזה של משמעת קואליציונית, ועכשיו תן לי לפחות להשלים את זה. באמת,
לאבוטבול.
אני חושב שמי שצפה ביממה האחרונה בתיעוד של לדרמן ממסיבת היום הולדת של אבוטבול, ראה שדירנפלד לא בדיוק רב עם אבוטבול, היה שם חיבוקים ועניינים. אבוטבול באמת מנסה להראות שליטה, אני ראש עיר חזק, עברתי קרבות, ניצחתי, אני אמשיך לנצח, אם תרצה להיות איתי אתה, הכל יהיה בסדר, אם תגמגם תעוף החוצה. זה בעניין הזה, בעניין הבית הכנסת אני חושב שיש פה באמת דילמה. מצד אחד יש פה קהילה של אברכים שהיא לא קיבלה, אין לה מקום משלה, מצד שני
אף אחד אבל לא קיבל שם,
לעבור על החוק זה גם בעיה.
רבותיי כולנו, אני באופן אישי מחבב את רב מוישה אבוטבול ומכיר אותו מגיל מאוד מאוד צעיר, אבל להגיד שמשה אבוטבול מנהל משמעת קואליציוני זה בדיחה, וגם אם הוא יפטר עוד 10 דירנפלדים, הבן אדם לא שולט בעיר, מדובר במקרה יצחק עידן 2, ואנחנו באמת, בצ'קן, בית שמש נמצאת באיזשהו כאוס. אנחנו מספיק היה לראות ביום הולדת אתמול שדווקא אפילו הרבנים הספרדים וראשי הקהילות הספרדיות כמעט ולא נכחו שם, מי שנכח זה כל החברים החדשים שלו האשכנזים, שהם חברים שהם כמובן יושבים וחולבים ממנו את הג'ובים ואת התפקידים, ועיריית בית שמש נמצאת בבעיה חמורה מאוד, וחייב לחייבים לשים את זה על השולחן.
נגמר? שים לו באזר?
שים לו באזר, יש לי
עשר שניות. מצד אחד
יקן על הזמן. אני חייב להגיב לך פה. קודם כל, משה אבוטבול, זה לא סיפור עידן. עידן הוא צנח, לא נבחר, וגם לא היה נבחר שוב עם
המודל.
משה אבוטבול ניצח שלוש מערכות בחירות. בשני מקרים שונים, שלושה חברי מועצה שהצביעו נגד הקואליציה בקדנציה הראשונה שלו, וגם את נציגי טוב שהצביעו גם הם נגד הקואליציה, אם אתם זוכרים. אז הבוטבול זה בוער לו, אדוני, אם אתה איתי, אתה איתי, אם אתה לא איתי, לך לעזאזל, אני לא חייב לך כלום. זה מה שעשה גם פה, שום כבוד, מי שמכיר את משה, אין לו שום כבוד, זה לא עניין, אתה יכול לשבת איתו. הפוך, הוא רוצה משמעת, אם אתה איתי, אתה איתי.
פוליטיקאי בלי מניירות אמיתי, זה
משה הבוטבול. איפה המאבק הזה שעכשיו לקחו את זה לנושא הפלג? יש לך גם נושא נוסף בנושא בעניין הזה,
אבל בוא נעצור, כי יש לנו את יוסי על הקו. לילה טוב יוסי.
שלום, אני רוצה לדבר על דרי, להגן קצת עליו למרות שלא בחרתי שס,
אבל אתה חייב לחבר את זה גם לבית שמש.
מה בחרת?
אוקיי, אבל בוא ניתן לך,
אני אנסה לחבר את זה, לא משנה.
יאללה, בחרת בהרצוג?
דרי בסך הכל. איך?
מה בחרת?
מה בחרת בשביל ההגינות? כולנו פה הרי כל הזמן אומרים במה בחרת.
תגיד לפיד, תגיד לפיד, עכשיו נמשיך לשמוע. תגן על דרי, נו.
אני מגן על דרי, שבסך הכל הוא דואג לאנשים בדרום, ויש המון אנשים שעובדים בשם. ואם הוא יפרק את הדבר הזה, אז לא יהיה...
הקטע הוא שדרי בתקופה האחרונה...
מה זה הדבר הזה?
אריה דרי, אריה דרי בתקופה האחרונה הודיע שהוא מוותר על הפריפריה בדרום, והוא אומר צריך להשקיע בצפון.
זה חלק מהפעלולים של דרי, אני חושב שזה חלק מהפעלולים של דרי.
אז אתה מגן או פעלולים?
פעלולים לחיוב.
לא, אני אומר שהוא פעלולן, אבל בסך הכל הוא דואג לאנשי הדרום, זה הכל.
יפה מאוד.
אוקיי.
אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה.
אוקיי, תודה לכם, אחר כך.
נצליח להשלים את דבריו, תודה רבה לך, שבת שלום.
כותב לנו מוישי ביכלר, שהוא רואה עכשיו ברחוב הרב שח בבני ברק, אברכים בתוך רכבים, מאזינים לתוכנית.
אברכים בתוך רכבים.
כן, שהם יורדים מהבתים כדי לא להפריע לילדים.
אוקיי, אז תמתינו לנו שם, אנחנו באים למאיריב, עוד 10 דקות.
לא, יש גם עדיין אנשים
ש... אבי שיף.
רדיו אגב,
שמחזיקים רדיו. הזכרנו פה בתוכנית.
לא מחזיקים הבית, רק באוטו.
אבי שיף כותב לי, פצצה של תוכנית, יצא לי לשמוע את כל התוכנית, אדיר. באמת, תודה.
שמתי לב שאת כל האלו שהזכירו פה, הם דווקא אמרו שהתוכנית פצצה.
טוב, אז אם אתם מזכירים אנשים שמסמסים, אז...
רגע, בוא נעשה ספורט, תזכיר מישהו, תראה אם אתה מקבל ממנו תגובה. אני בינתיים בניסיונות שלי, זה עובד אצל כולם.
אז אוקיי, אז חברון גרנביץ' כותב לי תודה שהזכרנו אותו בתוכנית.
הוא מכחיש שפנית אליו. של ביבי.
נתן משי,
לא ידעתי, יש עדיין החנות שלו במעיני שהוא הפעילה.
אני מאזין לתוכנית באוטו ונהנה מאוד, תודה רבה גם לך, כי פשוט התחלתם להקריא סמסים מאזינים.
כי אני אמרתי לאנשים, תשלחו תגובות גם בוואטסאפ, איך שאתם רוצים, אנחנו נשתדל להביא את זה. איתמר עושה פה עבודה קשה מאוד.
המון תגובות והמון נושאים שלא הספקנו.
אוקיי, אז זהו, אז שישי נייס, בואו נעשה פה רגע חשיבה אחת, שמה הנושא האחרון שאנחנו חותמים איתו, כי אנחנו אוטוטו נפרדים מכם, כן, כן, אז תעשו חשיבה, אתם מה אתם הולכים על איזה, על איזה נושא, ואנחנו מיד נחליט. בינתיים ניתן לכם המאזינים, נאמר לכם, נאמר לכם על רקע אלי ביטן שמזמזם לנו כאן שעה בסקוידש, נאמר תודה לכל הזמן הזה שהייתם איתנו בשתי העונות של שישי נייס. תודה רבה לדוד קליגר שעושה עבודה קשה ומשקיע הרבה, תודה רבה לאיתמר זינגר שעובד הרבה מאוד כל השבוע על התוכנית הזו, ותודה לסגי פרלמוטר שממשיך ללוות אותנו כל שבוע ולא נשבר למרות שזה כבר שתיים בלילה, שתיים בלילה.
ותודה למאזין ששולח לנו תמונה מבית שמש עם כמה לכלוכים בגינה וכותב ככה נראית העיר שאבוטבול לא מנהל את העיר.
שלח לו תמונה גם עם
נעביר את זה
לאבוטבול מסיבת יום הולדת של אבוטבול.
אוי, איך אני לא אוהב את האנשים האלה שרואים
בשביל לנקות את בני ברק, בשביל לנקות את בני ברק מהלכלוך הביאו את המדביר.
אחד המאזינים שמתכוון כנראה למאזין האחרון שאלה, כותב ששלום אסיה גוסה עכשיו מתיחה לשישי נייס. אוקיי,
שלום אסק, מרוקאי,
טוב, אז איך הוא אומר,
אז הוא עושה טוב מרוקאי.
זאת אומרת הוא מדבר על מאיר כהן.
אסק אגב זה מרוקאי, אני לא יודע.
כן, כן, כן,
אסייג.
אוקיי, עוד כמה תגובות. טוב שדרי מעסיק את כולם בנושאים כלכליים כלל ישראלים, ולהשאיר את הנושאים החשובים לציבור החרדי מתחת לרדאר.
כן, בינתיים.
זה תגובה ממרזן.
דודו אמר ואמסלם אוכלים עוד רביל, עוד מינוי, עוד מועצה דתית.
חוק הכשרות עובר מתחת לרדאר.
חוטפים.
יפה מאוד, יפה מאוד.
ובגצים וזה.
רגע, אז הטקטיקה של דרי יותר טובה מהטקטיקה של יהדות התורה, דודו.
לא יכול להיות.
רגע, איתי, זו תגובה של מאזין או...
שלי.
אתה עם אוזניות, אתה גם
מאזינות.
אין בעיה. אני רק אציין, כותב מאזין, כי בטיפח בחורף האחרון חמישה בחורים סיימו את השס, וזו תשובה לבחור מקרצן.
ממתי בישיבה זה שבח להגיד על בחור שהוא סיים את השס?
שלומי.
ממתי? אני רוצה להבין, אולי מישיבה של גור.
ככה מדבר בחורים של נושם נזיקי, אתה מבין?
נכון, נושם נזיקי, יש גם קודשים, אפשר ללמוד קודשים, שייכת לי בריסק.
אם היית לומד קודשים בבריסק, אז היית מדבר אחרת.
לא הספקתי.
שלומי כותב, וואו, מני, הסתבכנו עם הריבית. מה הסיפור? לא הבנתי. תגיד לי, ואיך ריביס כבר הבנת? לדעתי כדאי שתעבירו את הנושא של הישיבות הגדולות למקום החמישי. אני חושב שאנחנו נעביר את זה כבר לשבוע הבא, אבל אין לנו שבוע הבא. לעונה הבאה, כי זה יותר מעניין משאר הנושאים. אני שמח לשמוע את גרודקה, הוא מאוד מוכשר. ילד טוב, כותב מישהו.
ילד טוב.
ילד טוב. איזה יופי גדסי החזיר לו, שלח אס-אמס עליו.
ילד טוב. שגרודקה גם קלט את העניין.
אני חושב שילד טוב זה קצת משפיל.
אבל עליו יגידו שהוא ילד טוב בני ברק. זה כבר משהו אחר.
בירושלים.
מי שכתב על גרודקה ילד טוב, לא מכיר את גרודקה. מוכשר, זה כולם מכירים.
חזן.
הוא לא רק ילד טוב, הוא גם אבא מקסים. נכון?
אני מודה לך על השיחה הזאת.
בוא נקווה ש...
אלי כותב, מני, את זה אתה חייב להקים בכל שבוע, אנחנו מתגובים מחדש מישראל כהן המתוק. גם אתה אומר, בואו, פשוט כיף לשמוע את
הפרשתות. בואו, כולם מתוקים פה היום, תראה מה זה.
לא, אבל אנשים מגדירים נכון, כי הוא אומר, פשוט כיף לשמוע את הפרשניות המעמיקות שלו, תענוג. אתה מבין, אז למה אני מבסוט, וזה באמת לסיום העונה של שישי נייס, שהמאזינים מצליחים להבחין כל אחד בקטעים שלו.
מני, אם אפשר להאריך את התוכנית בעוד 5 דקות שאני אספיק לסמס גם של אלי ביטן.
מני, חבל שמאוד חבדניקים לא חושבים. מני, חבל שמאוד חבדניקים לא חשבו שבוע שעבר שאני ילד טוב. זה חבל מאוד. לפי התגובות שקיבלתי השבוע.
אבל הנה, ראית שהם קיבלו את ההתנצלות, או אפילו עלו לשיפור.
אני מקווה, או שהם נרדמו, או שהם מחרימים, אני יודע, נעלמו.
דרך אגב, אני מאוד מודה לתקלה הטכנית שלא שידרה אותנו בווידאו, למה זה עדיף כך.
לא, הכל היה בסדר, אבל השבוע הזה. 1-900-52-92-93 זה מספר הטלפון שלנו, והתגובות אתם יכולים לשלוח כל השבוע. דוד קליגר, אם הוא ישים לב, הוא יעביר אליי, אם לא, אז איפשהו יגיע לתהום הנשייה. תודה רבה לכם, מאזינים, שהייתם איתנו לאורך כל התקופה הזאת. תודה רבה לכל חברי הפאנל של שישי נייס, בוודאי לחברים שנמצאים איתנו השבוע, לתאי גדסי וישראל כהן שנמצאים איתנו כל שבוע ממש, ויעקב גרודקה ובועז לברי ואלי ביטן, וגם אבי גרינצק צריך להזכיר, וגם בני מחלב צריך להזכיר, ומי עוד ששכחתי? לא זוכר.
ותודה לך שאתה נותן לנו פגרה.
ומני, אתה שהגשת את התוכנית.
ישראל סוף סוף יוכל לבלות עם אשתו ליל שישי, שזה לא קרה.
או איתנו.
אנחנו נשארים בבריכה עם המוטבול.
מני, רק דבר להגיד לך, שישי נייס היום.
אז זה מה שאתה רוצה לא לסיים עם שישי נייס היום? אתה רוצה נגיד את זה כולנו ביחד?
אני לא חושב ששישי נייס היום, אני חושב שאצלו זה חתונה כבר, עוד כמה דקות הוא חוזר למצווה טאנץ, מני.
לא, נראה לי שכבר סיימו שם.
תחזור לעזור לך בכיפולים האחרונים, לקחת
את השפיגר. צריך לתת קרדיט גם לאלה שדאגו לנו, שיהיה לנו באמת כזה מצב רוח טוב, ונהיה כל כך רגועים פה היום ונעימים, שזה הקרדיטים כמובן לזהבה מרחוב ירושלים 20 בבני ברק.
האירינג גם מעולה דרך אגב. טוב שלא היה מצלמות.
זה פעם ראשונה. זה פעם ראשונה שאני רואה ארינג מזרחים, חריף וסחוק וזה, מה, משהו מטורף.
מדהים.
איך היה עצון?
עצון?
אני מעדיף, איך אומרים, להגיד שלא היה לי כי גדסי אכל הכל.
הפינה הירושלמית.
אוקיי, אז אם אני אכלתי את הכל, אז היה באמת שבת, תודה רבה.
שבת היום, שבת היום.
מרשקוביץ, שבת היום.
שבת היום, שבת היום.
שבת היום? או שישי נייס היום?
שבת מחר.
טוב, נסיים באיזה שיר? או ש...
אין לקליגר את הקלרינט פה משהו?
אני בטוח שיכול לשלוף את זה. אני פשוט לא יודע אם נספיק עוד נושא או לא נספיק עוד נושא. סגי אומר לי, אם אפשר להספיק עוד נושא או לא, תגיד לי כבר, אנחנו נזכיר את הקבוצות וואטסאפ שלנו, מאזינים יקרים. מי שרוצה להתחבר אלינו לקבוצות הוואטסאפ, 054-867-9292, 054-867-9292, 054-867-9292, זה לקבוצות וואטסאפ. הוואטסאפ של
שלנו. חייבים עוד נושא, מני.
חייבים עוד נושא? בחרתם את הנושא, עושים הצבעה.
לך על הפלג ירושלמי, על זה שאתה אמרת שכמה 15% מהישיבות נאמנים.
עכשיו לא.
תביא נושא שיש לנו קונצנזוס.
זהו, על הפלג הירושלמי יש קונצנזוס.
נו, אז יאללה, יש המון דבר.
אז יש החלטה או אין החלטה? תחליטו, אם לא אני אעשה פה שקט.
הפלג הירושלמי.
הפלג הירושלמי.
או שבת היום. או הוואטסאפ, או הנופש.
אוקיי, אז שבת היום ניצח פה ברוב קולות. שימו לב, הבחור שכזה משתחרר, מנחם טוקר עושה שבוע קטע מדהים, מתקשר לאמא שלו הביתה, ושם דווקא בקטע הזה הקשבתי לשיחה הזאת. וזה מדהים, ושם אתה רואה את הרצינות, רצינות כוונותיו, זה בא מהבית, זה בא מהמשפחה. ראיתי עוד קטע של איזשהו צלם חילוני שגם שם לב ובא לצלם אותו ובא לנסות לעשות איתו עוד איזה גימיק, בא להסריט אותו. נו, תגיד לנו שבת היום, אומר לנו, תגיד לנו. אומר לו, לא מוכן, לא מוכן בשום אופן. ועוד מישהו הזכיר לי משהו השבוע, יש את השיר הידוע שהולך ביידיש, שבס שע, איך זה הולך? ואני מעט כויח, בוא תרגילוף ננדגסן, שזה ביידיש, בעברית, אם היה לי כוח, הייתי רץ ברחובות,
אילו היה לי כוח,
וצועק, שבת היום, שבת היום, שבתם, ככה השיר, והנה הבחור הזה מגרודם ממש ממש מקיים ככתבו, כלשונו, את השיר עצמו.
ביטן מצטט לנו פה.
יעקב גודקה, בבקשה.
תשמע, גם בעניין הפגנות ומחאות לנו, לציבור החרדי, יש גדולי ישראל. הם אומרים לנו מה טוב ומה רע. עכשיו, זה שהבחור רציני מאוד וזה, הוא קיבל הוראה מגדולי ישראל לעשות את הדבר הזה, הוא לא קיבל. אז בעיניי זה דבר פסול.
אתה קיבלת הוראה מגדולי ישראל לשבת פה באולפן?
לא, לא, להפגין זה לא משהו לשבת באולפן.
הפגנה עצמאית.
הפגנה זה משהו שהוא כביכול מציג את הדגל של המגזר החרדי. מישהו שם אותך לבוא ולהניף דגל בשם מגזר ענק. יש גדולי ישראל, okay. והם אחרים, אתה לצאת ולהפגן.
אישור שבת היום, ישראל כהן.
אני חושב שזה דווקא יפה. אני באחד מהתוכניות פה תקפתי אותו, כי חשבתי שהעניין הזה באמת לא ראוי שהוא עשה חילול השם, אבל הנה מתברר שדווקא בעיתונות החילונית הוא כן מקבל כותרות חיוביות.
שער יש, בידיעות יש, מקומי.
שער בידיעות מקומי, השבוע הוא מקבל. צריך להבין, גם החילונים מבינים שיש דיבור אחר, אפשר להצליח דרך הרשתות החברתיות, אפשר להעביר מסרים בצורה אחרת, אם זה גם דוגמה של זלוטשוב שהיה לנו את האדמור שבוע שעבר, גם השבת היום הזה, אפשר להעביר מסרים, אפשר להעביר מסרים גם בדרך שונה, לא בדרך
הגובה.
יפה שאתה משנה דעתך. תודה רבה ישראל כהן, איתי גדסי.
אני חושב שבסופו של יום הדברים שאתה הזכרת, אנשים ניסו להפוך אותו באמת ללצנות, לסוג של איזה השיחות טלפון אליו הביתה, והאנשים שמסריטים אותו ברחוב וגם אחרי שהוא השתחרר, ומכל הדברים האלו שראיתי אותם ושמעתי אותם, הבנתי שהדבר הזה הוא באמת רציני, כמו שאתה אמרת, והדבר הזה הופך כבר להיות חיובי מעבר לדבר שלי. כמו שאמרתי, יש שער עליו בידיעות היום, וחילונים שמפרגנים ואומרים, הבן אדם הזה גיבור, הוא אומר את המחאה שלו ומביאים את זה.
בועז, בבקשה.
גנבו לי את המילים, אבל באמת, הבחור הזה כל פעם שראיתי פעם אחת סרטון שלו, אחרי זה סירבתי לראות בשביל לתת לזה ויראליה מסוימת, כי בכל אופן זה צולם בחילול שבת. אבל הנקודה היא שאני הייתי גאה בו, אמרתי, אני הלוואי
והייתי
יכול לעמוד במקום שלו ולצעוק באותו קצב כמו שהוא צועק, שעות על גבי שעות, בחום, עם כובע וחליפה, בגדי שבת, נעלי עקב, שעות ארוכות.
מה הוא צעק?
שבת היום.
שבת היום.
תזכרו את זה. וזה משפיע.
מאזינים מכירים, בועז בן ארי, השבת בירושלים, קניון ממילה, 4:30. סתם, אלי ביטן.
אני לא מגיע.
אני באמת רוצה להתחבר לדברים ששלושתכם אמרתם חוץ מגרודקה. יש פה מחאה שהיא לא אלימה, מחאה מרתקת. יפה, היא הייתה אומנם מטרידה. שראיתי את הסרטון, זה לא אלים. זה לגמרי לא אלים. סליחה, הוא לא נגיע, הוא לא נכנס למרחב.
זו אלימות. זו אלימות.
היה שם אלימות מילולית שהיא לא פחות בעייתית.
תקשיבו רגע.
יש שם גם אלימות. הנפת יד לבן אדם ככה בצורה מטריסה. אם זה בהחלט...
נכון, האמת שבזאת הצודק, הוא פלש
למרחב האישי של הבן אדם.
לא. אני רוצה להגיד, הוא פלש למרחב האישי של הבן אדם, וזה לא היה בסדר, זה היה מטריד לראות את הסרטון בהתחלה, לפני שזה הפך לתופעה. אבל אני אומר, רבותיי, תתחברו שנייה לחוויה של הישיבה בוחר, שעוזב את הישיבה בשבת אחרי צהריים, בטח הוא מנסה לגרום לאיזה מישהו לבוא איתו, אף אחד לא רוצה ללכת עם הבחור החצי טימוני הזה, מגיע לשם, עומד, בטוח הוא נתקל בתגובות הכי לא נעימות בעולם, אבל הוא מתקל
מתכנס לתוך האידיאל שלו, מתכנס לתוך הדבר הקדוש הזה שעכשיו לעשות אחוי וסמכוי, ועכשיו לעשות מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו. ורבותיי, בסופו של דבר הדבר הזה מתהפך לטובה והופך להיות תופעה טובה, והיום לאט לאט אתה שומע יותר ויותר אנשים שבהתחלה נגלו מזה, והם אומרים, אתה יודע מה? סבבה.
אלי, אתה אבל יודע כמה אנשים בטוחים שהם עושים לשם שמיים והם ישבו בגיהנום?
נכון,
אבל לא קשה מה הכוונות שלו.
הוא הטריד כמה חילונים.
אבל יש לנו כללים, אתה לא יכול לבוא ולצאת. והכי גרוע זה שאתם לוקחים את הכותרות בעיתונות החילונית כמדד האם הוא עשה טוב או לא טוב.
לא כמדד.
גם אם הוא לא עשה חילול השם.
אם הם הבינו את זה בצורה טובה שהיא לא חילול השם.
אני אומר לך,
לא המדד שלנו.
אני רוצה לסיים את הנושא הזה של שבת היום וגם את העונה הזאת של שישי נייס עם דברים של דוד קליגר. אני מני גר שבץ נפרד מכם, גיט שמבס אבריבאדי, שבת היום, כל יום, תמיד.
שבת היום, שבת שלום לכולם, שבת שלום
מאזינים. אני דווקא רוצה לקחת את זה ממש לכתבה שראיתי באתר כל חי בשם יוסי לזר, כותב שהיה איזה חייל שלא עבר איזושהי בדיקה של מצח, של בדיקה בשין ג', שמו אותו בכלא ל-35 יום, והחיילים שם באוהלים מתוך צחוק צעקו שבת היום, שבת היום, כל הזמן, כל הזמן. הוא אומר, אני מהשבת היום הזה התחלתי לשמור שבת.
אני ממליץ להיכנס לאתר כל חי ולקרוא את הטור שם.
וואי, זאת הייתה תוכנית
שבס, גיט שבס, תודה רבה. קיץ ברי.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי